כן. שלום אפי.
שלום איתי.
שלום חנן שטיינהרט.
שלום וברכה.
אתה הסופר, הכותב של הספר, שנקרא A Brief History of Money, How We Got Here and What's Next. ולשומעים הלא אינטליגנטים שלנו, זה היסטוריה מקוצרת של הכסף, איך הגענו לכאן ומה הלאה.
אכן.
נכון? אז אנחנו נתחיל מהבסיס, כדי לבנות את כל הדברים האלה, ואחרי זה אנחנו מבטיחים שיהיה נבואות זעם ותוכחה, ואנשים ירוצו לתפור כסף לווסטים שלהם.
לפני שנרד לעומק העניין, אני רק רוצה לציין לחיוב, כן. דבר שלא קרה מאז ימי גילת דויץ'.
נכון.
אנחנו יושבים כאן מול שני ספרים, שלושה ספרים, אחד לכל דובר, רשומות בצד, ומצגת פאורפוינט שמונחת למולי, גילת דויץ' לפעם הבאה שאתה מגיע.
יש לך לאן לשאוף.
כן, יש לך לאן לתקן. זהו, טוב, רק מבחינת הרצינות של השיחה.
נכון. חנן, אני רוצה שנתחיל מההתחלה. מה זה כסף?
טוב, אז זו שאלה פשוטה אך מסובכת, אבל הכסף בעצם נולד בערך לפני 5,500 שנה במוספוטמיה.
דבר קרוב למיקרופון.
הכסף בעצם נולד לפני 5,500 שנה במוספוטמיה, איפה שהיום עיראק, מה שנקרא, איך עוברת לתהילת עולם. והבסיס, הסיבה העיקרית להולדת הכסף, בניגוד למחשבה שזה בא לפתור את הבעיה של סחר חליפין, שכמובן זה בא לפתור, אבל הדבר המרכזי שכסף בא לעשות, זה לאפשר תנועה של wealth, או איך נקרא זה, שפע או עושר.
הון.
הון. בתוך הזמן. זאת אומרת, בדוגמה הכי פשוטה, נניח שאני עובד, ואני חקלאי, ואני חושב שבגיל 65 אני לא יוכל לעבוד יותר, ויש לי עודף של הון, עודף של וולט, אני רוצה להעביר אותו קדימה בזמן. כמובן שאני לא יכול לשמור את גרעיני החיטה קדימה 40 שנה. או אני רוצה עכשיו להעביר את הוולט אחורה בזמן. מה זאת אומרת? נניח יש לי שדה חדש שקיבלתי, ואני רוצה לזרוע בו, אבל אין לי גרעינים לזרוע. אז איך אני משיג גרעינים? אני הולך, לוקח הלוואה, בעצם אני לוקח הלוואה, אני מעביר חלק מהוולט שיהיה לי בעתיד לתוך ההווה, ועכשיו אני משתמש בוולט הזה לקנות זרעים, אני זורע את השדה, ואחר כך בעזרת השם אלוהי המסופוטמיאנס יהיה גשם, ואני אצליח לקבל הרבה יבול, ואני אוכל להחזיר את ההלוואה. אז בעצם הדבר הגדול שכסף עשה, הוא בעצם מאפשר להניע וולט הון בתוך גרף הזמן, קדימה ואחורה. ובעצם בלי זה אין שני דברים שהם מרכזיים בכל כלכלה, וזה חיסכון וחוב. בלי חיסכון ובלי חוב אין כלכלה מודרנית, ובלי כסף שני הדברים האלה הם בלתי אפשריים.
אוקיי. רוצה להגיד משהו?
עד כאן הבנתי.
עד כאן הבנת?
אפשר להמשיך.
כן. רק אנקדוטה, איך קראו לכסף המסופוטמי?
אז במסופוטמיה השתמשו בכסף סילבר, וביחידת המשקל במסופוטמיה קראו לה מינה, היא הייתה בערך כמעט חצי קילו, והמינה הייתה מחולקת ל-60, ולכל אחד חלקי 60 מינה קראו שקל. ומפה באה המילה שקל, בעצם זה יחידת משקל. אגב, המספר 60 היה המספר השולט במוספוטמיה, ואם יש לך שעון על היד, אני רואה שיש לך שעון, יש בו 60 דקות ו-60 שניות, זה כל הדרך ממוספוטמיה. יחידת המשקל שקל הייתה יחידת משקל של כסף, ולכן שבספר בראשית כתוב על אברהם שקונה את מערת המכפלה וישמע אברהם אל עפרון וישקול אברהם אל עפרון את הכסף אשר דיבר באוזני בני חת 400 שקל כסף, זה יחידת משקל, ואפשר אפילו לחשב כמה אברהם שילם עבור מערת המכפלה, וזה בערך לפי מחיר הכסף היום $1,700.
וואלה.
עסקה טובה?
אני לא יודע כמה אתה יכול להזכיר אותה. מה הפחת עליה? ואפי, למה אתה עם שעון של, לא של אפל על היד?
אני בלי השעון שלי בכפר המון זמן.
אוקיי. טוב, אני רוצה שנרוץ קדימה. אז אנחנו יודעים מה זה כסף, אנחנו שמענו מה זה חוב, ואנחנו מבינים
למה זה חשוב.
למה זה חשוב. אז בוא נרוץ קדימה.
אז אנחנו עכשיו נרוץ כמה אלפי שנים, לא נדבר על איך נוצר המטבע הראשון, זה נוצר הרבה מאות שנים אחרי זה, ואנחנו בעצם נקפוץ לסביבות 1608 באמסטרדם. מאז המסופוטמים ועד אמסטרדם לא היה שינוי גדול במהות הכסף. זאת אומרת, כסף היה כסף, סילבר, ואחר כך גם זהב, נקרא לזה מעכשיו commodity money, זאת אומרת, כסף שהיה מבוסס על מטבעות, זהב או כסף, בשוליים גם קצת נחושת, אבל לא חשוב כרגע. ובעיקרון, אנשים היו סוחרים באמצעות המטבעות האלה, וגם הלוואות היו נותנים באמצעות המטבעות האלה. נתת מטבע, קיבלת מטבע, הלוות המטבע, החזרת המטבע. לא החזרת את החוב שלך, נהיית עבד. זהו. בשנת 1608, בדרך גם נוסדו מוסדות שעסקו בהלוואות, כמו בנקאים. דרך אגב, יש לוחית חמר ממסופוטמיה, שאפילו מפרט את שם של משפחה בנקאית קדומה, כנראה שהשם יהודי. אבל הבנקאות המודרנית שאנחנו מכירים נוצרה באיטליה, אבל בעיקרון הבנקאות הזאת הייתה דומה מאוד לעיקרון של הכסף שתיארנו. כלומר, היו משתמשים בהון של בעלי הבנק ונותנים הלוואות, מטבעות לאנשים שהיו צריכים, סוחרים בעיקר.
תמורת ריבית.
תמורת ריבית, והם היו צריכים להחזיר את זה. עכשיו, ב-1608 קרה אירוע דרמטי באמסטרדם. מה קרה באמסטרדם? נוסד בנק חדש שקראו לו The Exchange Bank. עכשיו, הרעיון מאחורי ה-Exchange Bank היה אחר. היו המון מטבעות, סוחרים באו מכל מיני מקומות בעולם, היו בהם מרכיבים של גדלים שונים, משקלות שונים, ולא ידעו בדיוק להעריך את מה שוות כל המטבעות. אז ה-Exchange Bank אמר לכל הסוחרים האלה, תקשיבו, תפקידו את המטבעות שלכם אצלי בבנק, ואני אתן לכם פתק, ובפתק הזה כתוב לאמור שלמוסר כתב זה, אני, ה-Exchange Bank, מתחייב לתת, נניח לצורך העניין, one pound of silver. כמובן זה לא היה one pound of silver, כי זה היה באנגליה, אבל איזשהו משקל של כסף. עכשיו, הפתק הזה התחיל לשמש בתור תחליף לכסף, משום שאת המטבעות אפשר היה להשאיר בכספת של הבנק, ולסחור עם הנייר הזה. אם הבנק חייב לי one pound of silver, עכשיו אני קונה ממך משהו, אני יכול לתת לך את הנייר, אתה יכול להעביר את הנייר הזה הלאה והלאה והלאה. עכשיו, הנייר הזה...
זה לא שטר חוב, זה ממש...
לא, זה נקרא שטר למוכז בישראל.
למוכז, כן.
זה, קראו לזה bank note, כי זה שטר של הבנק, וזה בעצם נייר, אפשר לקרוא לזה כסף הנייר הראשון, אבל צריך לזכור שני דברים. אחד, הבנק הזה, ה-Exchange Bank, גבה כסף עבור שירותי השמירה שלו. כלומר, אתה הפקדת את הכסף, והכסף ישב במרתפים של הבנק, ואתה שילמת על
זה. ולא רק כמו היום שכבר לא היום, נותן לך ריבית, זה
היה
עולה כסף.
זה היה עולה כסף, בדיוק. הדבר השני...
עמלת ניהול,
החזקה. עמלת שמירה.
שמירה.
בדיוק. והדבר השני... צריך לזכור על ה-Exchange Bank הזה, זה שהבנק הזה לא נתן הלוואות. הוא שמר לך על הכסף, ואתה היית יכול להשתמש עם הנייר הזה במקום, אבל היה כיסוי אחד לאחד במרתפים עבור הנייר הזה.
זאת אומרת, לא היה לך חשבון בבנק. היה לך...
כספת, כמו בנק כספת.
לא, לא היה, נתת לבנק, אתה קיבלת ניירות, זהו, בזה זה נגמר.
נכון.
אין לך חשבון.
לא, עקרונית יכלת לחזור לבנק עם השטר ולקחת את הכסף.
כל אחד יכול לעשות את זה, לכן אין חשבון שלך.
נכון, אין באמת, ככה בסוגריים בעברי אני עורך דין, באמת אין מושג כזה...
יש פה שניים שבעברם עורכי דין.
אין באמת מושג כזה שנקרא חשבון בנק. חשבון בנק זה דבר טכני לצורך הניהול של הנהלת חשבונות בין הבנק ללקוח. אתה או נושה של הבנק, או שהבנק נושה שלך. אלה שניים מצבים. אבל לא חשוב. בעיקרון, אתה היית נושה של הבנק, היה לך פתק, הבנק שמר כיסוי של 100% ממה שהפקדת, באת, רצית את המטבעות שלך חזרה, קיבלת את המטבעות חזרה. סוף סיפור. אוקיי? זה היה Exchange Bank. הוא בעצם הוליד את נייר הכסף הראשון. אנחנו נעשה קצת fast forward, הנייר הכסף הזה עם הזמן הלך והתפתח לכדי, בהתחלה כתבו את זה בכתב יד, אחרי זה עם המצאת הדפוס התחילו להדפיס חלקים מנייר הכסף, מהבנק נוט הזה. בהתחלה היו הרבה בנק נוטס. באנגליה, למשל, עד 1923 עדיין היו במחזור בנק נוטס שלא היו של הבנק אוף אינגלנד. עם הזמן השליט נתן לבנק ספציפי את המונופול על הכסף הזה, ובעצם הפך את הניירות שלו למה שנקרא הילך חוקי, שאפשר לשלם בו חובות ומיסים, ובעצם זה הפך להיות המטבע של המדינה. אבל אנחנו צריכים עוד לחזור אחורה.
בעצם מה שאתה מתאר זה שעד בעצם המאה ה-19 או כמעט ה-20, כל הדבר הזה קורה בין אנשים פרטיים, גופים פרטיים, שמחליפים סחורות אחד עם השני, ואחרי זה משכללים את זה.
בגדול כן.
אוקיי.
עכשיו, אנחנו חוזרים אחורה ל-1608. ב-1648 קורה אירוע עוד יותר דרמטי בתולדות הכסף, בתולדות הכלכלה ובתולדות ההיסטוריה העולמית.
הסבא רבא רבא של אורן חזן נולד.
גם.
אני חייב לחזור לכל תוכנית.
אני עוד פעם יציג לך, אבל חנן, אתה צריך לדבר יותר קרוב למיקרופון.
אוקיי, אני לא יודע אם הוא נולד בסטוקהולם, אבל האירוע שלנו קורה בסטוקהולם. עכשיו, מה שקורה בסטוקהולם, מגיע בן אדם שקוראו לו אדון פלמה סטרוכן, והוא בא מאמסטרדם, והוא מגיע לשוודיה, הוא רואה שבשוודיה אין שום בנק. לא בנק אקסצ'יינג' בנק, ולא בנק הלוואות, ולא בנק החלפות. ואז הוא הולך למלך של שוודיה, קארל גוסטב, ואומר לו, תשמע, תן לי רישיון לפתוח פה בנק, שני בנקים, בנק אחד אני אביא כסף של משקיעים ואני אפתח בנק הלוואות, אני אתן הלוואות, ובנק אחד יהיה אקסצ'יינג' בנק, אנשים יפקידו אצלי את הכסף שלהם, כל זה דלר, נדבר על זה עוד רגע, וניתן להם ניירות. המלך של שוודיה אמר לא, אז הוא אמר, או ביקש עוד פעם, הוא אמר לא, ואז בפעם השלישית, פלא, הוא הבטיח למלך של שוודיה 50% מהרווחים, ואז מה המלך אמר?
בטח.
יפה, בטח ובטח.
שבשוודית זה בטח בודח.
כן. ואז אתה יכול לראות פה את התמונה, זה, קוראים לזה פלמסטרוכנס, זה הפלמסטרוכן הראשוני מ-1657, שבעצם היו...
מה יש בתמונה?
זה נראה כמו הכתובה שלי. כן. נראה כמו כתובה.
אוקיי.
רק בשוודית.
אבל מה שיותר מעניין, אתה יכול לראות פה בצד ימין את המטבע שהיה בשוודיה. למטבע בשוודיה קראו דלר, ואתה רואה את הגודל שלו יחסית לדולר האמריקאי, הוא בערך פי 20 בגודל, הוא שקל בערך 10 קילו, והוא היה עשוי מנחושת.
נראה כמו בקוטר של כוס שתייה, של ספל.
עכשיו תאר לעצמך שאתה צריך לשוק לקנות עם המטבעות האלה, לא נוח.
כן.
אז כשאדון פלמסטרוכן הגיע לשוודיה ופתח את הבנקים שלו, זה היה הצלחה מסחררת. סיבה ראשונה, לא הייתה תחרות, כמו בישראל, וסיבה שנייה, המטבעות היו קשים, זה לא היה נוח, ולא היה בנק אחר שייתן הלוואות. אז מה שקרה, מהר מאוד הכסף מבנק ההלוואות נגמר, כי בבנק ההלוואות היה רק כסף של המשקיעים, של הבעלים של הבנק. ובבנק ההפקדות התחילו להצטבר הרבה דלרים כאלה של מפקידים שקיבלו ניירות מפלמסטרוכן בתמורה. ואז אדון פלמסטרוכן אמר, שמה, יש לי פה ביזנס עם הרבה ביקוש, אנשים רוצים הלוואות, ואין לי חומר גלם. אבל בצד השני של הנייר, בצד השני של הקיר, יש לי הרבה כאלה דלרים שאני יכול להחליף אותם בצטלך.
בצד שני אבל, כל דלר כזה מגובה בתיאוריה, שייך לבן אדם.
נכון, אבל פלמסטרוכן יודע שלא יקרה מצב שכולם יבואו בפעם אחת ויבקשו את הדלרים שלהם.
מניח.
כן, אלא אם כן אתה ביוון, כמה שנים אחר כך.
הוא יודע על סמך הניסיון.
אוקיי.
ואז מה שהוא מתחיל לעשות, הוא מתחיל לתת הלוואות על סמך הפקדונות שבבנק, ב-exchange bank, בבנק הפקדונות. ואז הוא מתחיל לתת הלוואות, והשמחה רבה, הביזנס גדל, ולפרק זמן מסוים של כמעט שנתיים, באמת לא באים לבקש את הדלרים שלהם, לא מספיק באים. אז קורה משהו שקורה בהיסטוריה הרבה. המלך של שוודיה התחליט לפחת את המטבע. עכשיו, איך היו מפחתים את המטבע בתקופה ההיא? היו עושים מה שנקרא באנגלית debasement. היו מגדילים או מקטינים את כמות המתכת המקורית במטבע, ומוסיפים מתכת
זולה. ניקל, אלומיניום וכאלה.
בדיוק. מי שהתחיל את זה, אגב, היו הרומאים. נרון קיסר, הוא ידוע בתור האמפרור שהצית את רומא, אבל הוא גם הצית את המטבע של רומא, שהביאה להיפר-אינפלציה, ובסופו של דבר תרמה תרומה מכרעת לקריסה של האימפריה הרומאית. אז התהליך הזה של להקטין את כמות המטבע המקורית, במקרה של הרומאים זה כסף, במקרה הזה נחושת במטבע, נקרא debasement. והמלך החליט to debase את המטבע שלו בערך ב-17%. כלומר, להפחית את כמות הנחושת במטבע. מה קרה לכל אלה שהיה להם דלרים אצל פלמסטרוכן? היה להם פתאום מטבעות בערך יותר גדול, נכון? אז הם רצו את המטבעות הישנים שלהם עם אחוז יותר גבוה של נחושת חזרה. אבל פלמסטרוכן לא היה לו מטבעות, כי הוא נתן הרבה יותר ניירות מאשר מטבעות. ואז בעצם קרה בפעם הראשונה בהיסטוריה, the first run on the bank, או הריצה על הבנק, והבנק בעצם פשט את הרגל. הפרלמנט השוודי נאלץ להתערב, לקח בעלות על הבנק, שילם למשקיעים, הוי כמה שזה נשמע מוכר, 250 שנה ושום דבר לא משתנה, ואיך אומרים, אירוני או לא, זה בעצם הופך להיות הבנק של מר פלמסטרוכן, הופך להיות הבנק אוף סטוקהולם, והופך להיות הבנק לימים, הבנק המרכזי של שוודיה.
זה הבנק המרכזי הראשון פחות או יותר?
לא, הבריטי היה הראשון.
אוקיי.
Okay. עכשיו, מר פלמסטרוכן המציא, מר פלמסטרוכן הוא עמד למשפט, הוא נידון למוות, הוא לא הוצא להורג, אחרי שנתיים הוא שוחרר, ואחרי עוד שנתיים הוא מת. מלפה מסטרוכן מת, אבל ההמצאה שהוא המציא...
בטח הוא מת מהרלת עופרת שהוא שם במטבעות.
כן. אבל ההמצאה שהוא המציא, היא תנהל את העולם משם והלאה. ולהמצאה הזאת קוראים בנקאות ברזרבה חלקית, או באנגלית Fractional Reserve Banking. והרעיון מאחורי בנקאות ברזרבה חלקית, הוא בעצם שיש לך, הבנק מייצר יותר כסף, מאשר אקצ'לי אנשים מפקידים אצלו. כלומר, הבנק, נגיד שהכסף שלנו הוא מטבעות זהב, ונגיד שיש בבנק הזה יש מפקיד אחד שמפקיד 100 מטבעות זהב, על סמך ה-100 מטבעות זהב האלה, הבנק ייתן בניירות 200 או 400 או 500, אקוויבלנט, מקביל למטבעות זהב בניירות. נניח שהמטבע הזהב הוא שקל לצורך העניין, אז המפקיד יש פקיד 100 שקלים, אבל הבנק היא על סמך 100 שקלים שבפיקדון.
ייתן 500 שקלים לציבור.
ייתן 500 שקלים. עכשיו, מה שבעצם מגדיר את כמות הכסף שהבנק ייתן, הם שני דברים. אחד זה שיעורי הריבית, ככל שהריבית גבוהה יותר, אנשים רוצים פחות הלוואות, ושתיים, מה שנקרא reserve ratio, זאת אומרת, יחס הנזילות. כמה כסף הבנק...
בוא נפרק את זה שנייה. כאשר, ככל שהריבית יותר גבוהה, אנשים פשוט ייקחו...
פחות הלוואות.
פחות הלוואות, כי הם יצטרכו להחזיר יותר.
נכון.
אוקיי, והסיבה השנייה?
זה מה שנקרא reserve ratio, זה יחס הרזרבה. אם הבנק, לצורך העניין, נגיד, מחליט לשמור יחס רזרבה של 50%, אז אם יפקידו אצלו 100 מטבעות, אז הוא ייתן רק 200 שטרות. אם היחס הוא, נגיד, 10%, אז הוא ייתן עוד 90. אם היחס הוא, כמו שהגענו לשיא ב-2007, שהיחס בחלק מהמקומות היה 0.7%, אז הוא ייתן פי 100. אז בעצם מה שקרה זה שהבנקים נהיו מכונה שמייצרת כסף. זה פעם ראשונה בהיסטוריה שבנקים בעצם ייצרו כסף יש מאין.
יש מאין.
עכשיו, זה המוסד שנקרא בנקאות ברזרבה חלקית. אבל למוסד הזה היה אזיקים. והאזיקים שהיו למוסד...
תקן הזהב.
איזה? עגל?
תקן הזהב?
כן, the gold standard. אבל לפני הגולד סטנדרד היה עוד אזיק אחד. והאזיק הזה היה שהבנקים אקצ'לי פשטו את הרגל. כלומר, המנהלים של הבנקים פחדו לקחת סיכון, כי הם עשויים לפשוט את הרגל אם יותר מדי אנשים יבואו ויבקשו את הכסף.
וזה היה קורה יותר תדיר בעבר.
הרבה יותר. עכשיו, יש פה בעצם דבר שנקרא... ניגוד אינטרסים בין מנהלי הבנק, לבין המפקידים. בנוי, אינהרנטי. מנהלי הבנק מרוויחים על מתן הלוואות, נכון? ככל שהם ייתנו יותר הלוואות, הבנק ירוויח יותר כסף, ככל שהבנק ירוויח יותר כסף, הם ירוויחו יותר כסף. אז לכאורה הם רוצים לשמור על יחס רזרבה מאוד מאוד נמוך. אבל ככל שהם שומרים על יחס רזרבה יותר נמוך, הסיכון לבנק גדל, נכון? המשקיעים יכולים להפסיד את הכסף שלהם. אם נניח בנק יכול לעמוד בסערה של 20% מהאנשים שרוצים את הכסף שלהם, יהיה לו קשה לעמוד בזה אם הוא ירד ליחס רזרבה של 2%. ולכן, לפני שנולד הרעיון שהממשלה נותנת הבטחה לבנקים שהם לא יפשטו את הרגל, הבנקים שמרו היחס רזרבה יותר גבוה. ואגב, בספר שלי אני מביא מחקר שמראה באופן מובהק את היחס בין יחס הרזרבה במדינות לפני שהבנקים המרכזיים נולדו והתחילו לתת גיבוי לבנקים, לבין יחס הרזרבה, ככל שהגיבוי של הממשלה, של הבנק המרכזי גדל, כמובן שיחס הרזרבה של הבנק ירד, כי מה אכפת להם? הם ייצאו את כל הרווחים נשארו אצלהם, אבל את הסיכון הם ייצאו לציבור, כי הרי לבנק המרכזי אין כסף. זה הכסף, כל הכסף שהממשלה נותנת זה כסף של אנשים אחרים. אז באותה תקופה מה שהיו, אם נחזור לאזיקים, היה אזיק אחד היה.
אתה זורק פה אבל פצצות.
כן.
בוא שנייה, אתה אומר על הממשלה אין כסף.
כן.
אז אתה תפרק.
אוקיי. לממשלה אין כסף. לממשלה יש רק את הכסף שהיא לוקחת מאנשים אחרים.
אבל היא גובה מיסים.
זה לא כסף, אז אמרתי, לממשלה יש רק את הכסף שהיא לוקחת מאנשים אחרים. אין לה כסף שלה. היא רק יכולה לקחת ממשה ולתת לחיים. זה כל מה שהיא יכולה. אם היא רוצה להציל את הבנק, היא צריכה לקחת את הכסף ממך וממני כדי להציל את הבנק. היא לא...
היא קוראת לזה מיסים, אבל...
זה כסף של מישהו אחר.
מה זאת אומרת? אבל כל כסף הוא כסף של מישהו לא. אחר בנקודה מסוימת.
לא. אם אתה... בוא ניקח...
המשכורת שלי היא כסף שנלקח מהלקוחות של ילפ.
לא, אבל...
ואני נותן אותו לבעל הדירה שלי.
לא, אז בוא ניקח את זה ברמה הכי בסיסית כדי שנבין. כאשר, נניח, יש לך פה בחוץ, נגיד, כדי שתחשבו, אבל כבר אין את זה, שדה של תפוחים, ומטע של תפוחים, אז במקור, המטע של התפוחים הזה היה כמה שתילים קטנים, ואתה עבדת, ואתה השקעת, ואתה השקעת זבל, ובסוף יצאו תפוחים. התפוחים הם שווים הרבה יותר מאשר העצים הקטנים ששתלת לפני שנה. מה עשית? אתה ייצרת פה wealth, אתה ייצרת פה שפע. אני לא יודע אם המילה הנכונה, אגב, זה הון. אתה ייצרת פה wealth, לא, 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 לא.
נכס או, כן.
יצרת פה משהו יש מאין, הגדלת את כמות העושר בעולם. קודם היו כמה עצים קטנים ועלובים, ועכשיו יש תפוחים בשרנים שאנשים מוכנים לשלם עליהם כסף. אותו דבר אם לקחת מהאדמה מתכת, והפכת אותה אחרי שעבדת קשה בבית חרושת למכונית. המכונית היא לא הקומבינציה של המתכת שהוצאת מהאדמה, היא הרבה יותר. זה הייצור של שפע. כשאתה עובד בייל ומקבל משכורת, ההנחה היא שהמשכורת שלך באה מתוך זה שאנשים מוכנים לשלם עבור הערך המוסף, השפע הזה שייל ייצר עבורם. אחרת הם לא היו מוכנים לשלם. הממשלה לא מייצרת שפע.
למה? היא לא משתמשת בכסף שלי ונותנת לי איזשהו ערך מכוניו, היא נותנת לי כבישים, היא נותנת לי הבטחה, היא נותנת לי רפואה.
או היא בעלים של נכסים, היא בעלים של, זאת אומרת, היא גם יכולה להיות הבעלים של אותו שדה תפוחים, שדה מטה.
כן, אבל יש פה הרבה דברים ביחד. אם הממשלה תהיה בעלת המטה של התפוחים, אבל זה לא הנושא שלנו היום, אתה יכול להיות בטוח, האפקטיביות שלה יהיה כמו שהאפקטיביות שאתה רואה שמדינת ישראל מנהלת את רשות הנמלים, ואת חברת החשמל, ואת כל הגופים הרבים והעצומים ומלאי היעילות האלה.
כן.
עכשיו, הממשלה, יש, אני לא אומר שלממשלה אין תפקיד, שוב, זו סוגיה אחרת, היא באמת, תפקיד המרכזי שלה זה ביטחון וכו' וכו', אבל צריך לזכור שבבסיס, מפה התחלנו את הדיון, כשממשלה נותנת הבטחת, נקרא לזה, הכנסה לבנקים, היא נותנת את זה בכסף שלך, שלי, של משלם, נכון. של מלם המסים. אין לה כסף, ביבי לצורך העניין הזה, או מי הנשיא פה, אובמה נדמה לי, לצורך העניין הזה,
טראמפ,
או, טראמפ. הוא לא הולך לבנק שלו ומביא את הכסף, הוא הולך לבנק שלך ומביא את הכסף. אז זה צריך לזכור. אז אם נחזור לבנקים, מה שקרה זה...
הם קיבלו קארט בלנש לעשות, זאת אומרת, להגדיל את הסיכון דרמטית, כי לגמרי, הם יחולצו.
לגמרי. אגב, אנחנו לא נדבר עכשיו על משבר 2008, אבל ב-2008 זה נהיה עוד יותר חריף. כי מה שקרה בשוק המשכנתאות בארצות הברית בעצם, זה שפעם המשכנתאות היו ניתנות על ידי בנקים מקומיים, שהכירו את הקהילה, שהיה אכפת להם שאם לא יחזירו את הכסף, הם יפסידו אותו והם עלולים, כמו שאמרתי, לפשוט את הרגל. בשלב מסוים הממשלה יצרה את פאני מאי ופרדי מאק, שתי חברות גדולות, שהתפקיד שלהם היה לקנות עד היום, לקנות את המשכנתאות מהבנקים המקומיים. אז הבנקים המקומיים נהפכו להיות מה שנקרא originators, ולא היה אכפת להם בכלל על ההלוואה. כלומר, כל עוד שהם יכלו למכור אותה לפאני ופרדי, על הבסטה. ברגע שהם מכרו אותה לפאני ופרדי, הם העבירו את האחריות לממשלה.
בהחלט.
אבל נחזור רגע לסיפור של האזיקים על הבנקים. אז בעצם היה, אחד האזיקים היה שהפחד שלהם לפשוט את הרגל, והשני, כמו שציינת, זה מה שנקרא the gold standard years. בכל התקופה הזאת, מ-1600 ועד 1914, מלחמת העולם הראשונה.
שהנשיא האמריקאי הוא זה ששבר.
כן, אבל אנחנו קופצים ל-71, כי יש פה שני שלבים. אבל,
סליחה.
אבל נלך רגע, מה זה היה gold standard years? ה-gold standard years היה מצב שבו הממשלות בעצם התחייבו להחליף את הכסף ניירות במחזור בזהב. והנה יש לנו פה, למשל, אתה יכול לראות פה, יש פה שטר של $10 מ-1907, וכתוב, כאן הגדלתי את זה,
This certifies that there has been deposit in the trust
in the treasury
of the United States of America $10 in gold coin payable to the bearer of on demand.
זאת אומרת, אתה יכלת לבוא עם השטר הזה לבנק ולהגיד, תביאו לי $10
מטבעות
זהב של דולר כל אחת. כלומר, המטבעות זהב והדולר, המטבעות נייר, היו totally exchangeable. יכלת להחליף אחד בשני, לבוא לבנק, אתה, אישי.
זה ממש כתוב על השטר.
כתוב על השטר.
לא בשטרות הקיימים.
זה נראה כמו השטר שאנחנו מכירים, רק עתיק, אבל כתוב עליו את מה שאמרנו. מי שיביא שטר זה לבנק, יקבל 10 מטבעות זהב.
כן. עכשיו, ב-1914, עכשיו, עדיין היו יותר שטרות במחזור מאשר זהב, אבל בארצות הברית, למשל, החוק קבע שאסור, בוא נגיד הפוך, שהטרז'רי חייב לשמור אצלו 40% מהמטבעות שבמחזור בזהב. כלומר, לא היה אפשר לייצר יותר מ-2.5 פעמים מטבעות את כמות הזהב שהיה בכספות.
איך הגיעו ל-40%?
זה החוק קבע.
אבל זה אמנה בינלאומית.
לא, בארצות הברית החוק קבע.
הבנתי. במדינות אחרות היו כנראה תקינות אחרות.
אחרות, אבל המדינות שמרו על כמות זהב שהם יכלו להמיר את המטבעות בתנאים נורמליים לכסף. היה לזה השפעות מרחיקות לכת על נושא של סחר חוץ. נדבר על זה שנגיע למה קרה כשירדו מזה, כי בעצם מדינה לא יכלה כמו שהיום עושה ארצות הברית לייבא מוצרים באופן אינסופי. כי אם היית מייבא מוצרים באופן אינסופי, בסופו של דבר כאילו היה נגמר לך הכסף. נכון?
כן.
אבל נגיע לזה עוד רגע.
אוקיי.
עכשיו, כשפרצה מלחמת העולם הראשונה, המדינות לא יכלו לעמוד בסטנדרט הזהב, משום שאנשים באו ואמרו, טוב, תביאו לי את הזהב, תביאו לי.
מלחמה, אני לא בוטח בכלום.
וגם המדינות רצו להדפיס כסף כדי לממן את המלחמה. גם מלחמות הן דבר מאוד יקר והרסני, כידוע לכלכלה, כמו גם לאנשים. ואז המדינות באירופה התחילו, ירדו מסטנדרט הזהב, והתחילו להדפיס כסף.
מה זה אומר שהם שברו את כלל ה-40%?
בארצות הברית לא, דרך אגב, רק באירופה.
אבל להם היה את האחוזים שלהם, והם שברו את הכלל.
בגדול הם ירדו מסטנדרט הזהב. הם הפסיקו את ההמרה. הם לא המירו יותר. היית בא, נגיד לי, רסטרלינג על בנק אוף אינגלנד, אומר, תביא לי זהב, היום לך שלום, לך הביתה.
כן, לך לאמריקה.
לך לאמריקה, בדיוק. עכשיו, אחרי מלחמת העולם הראשונה, ניסו להחזיר את העולם לאיזה סוג של סטנדרט זהב. לא הצליחו, זה התגלגל למשבר, שלא ניכנס למשבר של שנות ה-30, זה שווה איך הוא פודקאסט בפני עצמו, אבל אחרי מלחמת העולם השנייה, אחרי הזיכרונות המרים של מה שקרה במלחמת העולם בתקופה שבין שתי המלחמות, התאספו במלון יפהפה בניו המפשר, במקום שנקרא ברטון וודס, וושינגטון, מאונט וושינגטון הוטל, יש לי פה תמונה שלו, מלון מדהים, אתה רוצה לראות, ובמאונט וושינגטון הוטל התאספו...
השמים לא יכולים לראות.
כמה כוכבים באלפ, נראה.
ובמלון, במאונט וושינגטון הוטל, בחדר הזה, אתה רואה פה אפילו, אתה יכול לראות את החדר, התאספו המדינות המנצחות, וחתמו על הסכם שקראו לו ברטון וודס סיסטם. זו הייתה השיטה המוניטרית אחרי מלחמת העולם השנייה, והיא החזירה את הלינקג' בין הזהב והמטבעות בעולם. הדרך שזה נעשה הייתה כזאת. כל המטבעות בעולם, החשובים שמין something, היו לינקד לדולר האמריקאי בשערים קבועים. והדולר האמריקאי היה לינקד לזהב במחיר של $35 לאונקיה. עכשיו, כדי להבטיח את ההתחייבות האמריקאית הזאת ל-$35 לאונקיה, האמריקאים התחייבו להחליף דולרים ב-$35 לאונקיה בזהב. אבל ההתחייבות הפעם לא הייתה לאנשים פרטיים, כמו שראינו על השטר, אלא רק לבנקים מרכזיים.
האם האונקיה מייצגת התחה של 35 מטבעות זהב?
לא.
זה סתם...
אונס של זהב?
לא, זה אונס, זה מלאכותי. זה היה 21 לפני...
הבנתי, יצאנו מהאחד לאחד הזה.
לא, המחיר לא היה אחד לאחד, זה היה $25 לאונקיה אחרי, כשהתחיל הגרייט דיפרשן, ואחרי שרוזוולט החרים את כל הזהב בארצות הברית, וירד מהגולד סטנדרט, הם הפכו את זה ל-35. ואז נשארו ב-$35 לאונקיה, ובעצם, אבל זה לא היה התחייבות לפרטים, זה היה התחייבות רק לממשלות. כאילו לבנקים מרכזיים. אבל בעצם זה עדיין שמר את השיטה המוניטרית צמודה בעקיפין לזהב. כלומר, כל המטבעות היו צמודים לדולר האמריקאי, הדולר האמריקאי לזהב ב-$35 לאונקיה, והייתה התחייבות. האמריקאים גם שינו את החוק. מ-40% מה שדיברנו, שמירה של רזרבות זהב, ירדו ל-25. הכל היה טוב ויפה, זה אפשר תעסוקה, זה אפשר...
סחר בין שטרות, נכון? בין שטרות של מדינות.
זה אפשר סחר, והרבה בעיות שהיו לפני מלחמת העולם, תרמו למשבר, לא גרמו, תרמו, והחיים היו טובים. אבל צריך לזכור דבר אחד, אחרי מלחמת העולם השנייה, כל הכלכלות התעשייתיות בעולם היו חרבון, היו הרוסות לגמרי, בראשם גרמניה, שהייתה כמובן מדינה מאוד גדולה וחזקה מבחינת התעשייתית. והאמריקאים הם אלה שנהנו מזה, הם היו הגורם התעשיית היחידי שנשאר עומד על הרגליים אחרי המלחמה. ולכן הכלכלה האמריקאית פרחה, והיו שניים וחצי עשורים מצוינים, והשמחה הייתה גדולה, עד שאנחנו מגיעים לשנות ה-60. בשנות ה-60 קרו שלושה דברים. קודם כל, הכלכלה היפנית והאמריקאית מאוד מאוד, היפנית והגרמנית מאוד מאוד התחזקו, ולכן בעצם המטבעות שלהם, השערים שנקבעו למטבעות, כבר לא היו ריאליים, והוא צריך לתקן את השערים. הדבר השני, האמריקאים פתחו במלחמה בווייטנאם. כמו שאמרתי, מלחמות הם...
עניין יקר.
עניין יקר מאוד, בעיקר כשלא אוהבים לקחת מיסים מהאזרחים בשבילהם, כי יש משום מה איזו תופעה שהאזרחים לא אוהבים, האזרחים לא כל כך תומכים במלחמות שהם צריכים לשלם עבורם. אז לכן זה הרבה יותר נוח לעשות מלחמות על קרדיט קארד, כי אז לא צריך לקבל תמיכה המונית כל כך בשביל המלחמות. תשאל את בוש אם זה לא ברור. עכשיו, אז המלחמה בווייטנאם הייתה מאוד יקרה. דבר שני, ג'ונסון התחיל בתוכניות סוציאליות מרחיקות לכת, קראו לזה The Big Society, וגם הם עלו הרבה מאוד כסף. כתוצאה מזה, בעצם התחיל הממשל הפדרלי להריץ גירעונות. אגב, בין שתי מלחמות כמעט לא היה לו גירעונות. הוא התחיל להריץ גירעונות. ברגע שהוא התחיל להריץ...
מה זה אומר גירעונות?
כלומר, ההוצאות שלו יותר גדולות מההכנסות.
נכנס לאוברדרפט.
נכנס לאוברדרפט.
עכשיו, הוא עושה את זה לידי הדפסת כסף פשוט?
עכשיו, הוא עושה את זה לידי הלוואת כסף, אבל...
בעצם הוא הולך לבנק של המדינה, אומר, תן לי כסף שאני אקנה טנקים?
לא, זה קורה היום. אז הוא עוד לא הולך לבנק של המדינה, הוא הולך לאנשים ולבנקים ואומר להם, תנו לי כסף. עדיין לא לבנק של המדינה. אבל...
רגע, אבל איך הוא בגירעון?
זה אגחים?
כן, מנפיק אגחים, ומנפיק אגרות חוב.
אז כאילו במקום לזה, לקרוא לזה מיסוי על כולם, בחובה אומר, מי רוצה לקנות ממני את החוב הזה, ואני מתחייב לשלם ריבית כזו או אחרת, ואנשים נהנו בחיוב.
ואנשים, רגע, עכשיו, אבל הנקודה החשובה פה לציין, מה שקורה כשהממשלה מריצה את הגירעון הזה, היא מייצרת עוד כסף. זאת אומרת, דרך ההלוואות מהבנקים מייצרת עוד כסף. ככל שהיא מייצרת עוד כסף, ערך הכסף יורד, נכון? כי יש יותר מזה. ערך הכסף יורד, $35 לאונקייה, זה זול, זה עסקה זולה. אז מדינות בעולם, ובראשם הצרפתים, ואדון דגול, שהיה לו גראג' גדול נגד האמריקאים, אומרים לאמריקאים, תביאו זהב ב-$35 לאונקייה.
אני קונה.
אני קונה. הוא אפילו פעם אחת אמר שאם זה קשה לאמריקאים, הוא ישלח את הצי הצרפתי לניו יורק ללוות את משלוחי הזהב לצרפת. מתחיל רן על הכספות של פורט נוקס, בנקים מרכזיים רוצים זהב, כי הוא עכשיו זול ב-$35 לאונקיה. עכשיו, האמריקאים היה להם אופציה להגיד, אתה יודע מה? שכחו את ההסכם, לא $35 לאונקיה, $40 לאונקיה. אבל הם לא עשו את זה, כי יש כבוד, וכבוד זה דבר מאוד מאוד חשוב, כפי שאתם יודעים.
רגע, זה באמת רק כבוד, או שיש משמעויות אחרות?
כבוד.
כי יכול להיות שזה יותר קשור ל...
לא, כי מה שהם עשו היה כל כך הרבה יותר גרוע, שזה ברור שזה כבוד.
אוקיי.
אז מה שהאמריקאים עשו בשנת 1968, לינדון ג'ונסון, הולך לקונגרס, והוא מבקש מהקונגרס לבטל את רזרב, את חיוב החזקת רזרבת הזהב. אתם זוכרים, דיברנו שהחוק קבע 25% של רזרבות זהב כנגד המטבע, ואז קוראו לזה The Gold Reserve Requirement Elimination Act, כלומר החוק לביטול חובת רזרבת הזהב. והנה ציטוט מהחוק, הוא אומר, שחררו את הרזרבות הזהב שלנו כדי שאנחנו נוכל לעמוד בהתחייבויות הבינלאומיות שלנו, להמיר את הדולר לזהב במחיר של $35 לאונקיה. הקונגרס מקבל את הבקשה שלו ומעביר חוק שבעצם מבטל את העניין הזה של ה-25% שדיברנו עליו לפני כמה דקות. אבל זה לא מפסיק את הריצה על על יתרות הזהב, כי בסופו של דבר הבעיה...
זה עדיין $35 לאונקיה.
זה עדיין זול ב-$35 לאונקיה. ואז באלף בינתיים ניקס, אדון ג'ונסון עוזב את הבית הלבן, ולא מגיש את המועמדות שלו שוב לנשיאות, ונשיא חדש ונחמד נכנס, וקוראים לו אדון ריצ'רד ניקסון. לא ריצ'רד גיר, אלא ריצ'רד ניקסון. ואז באוגוסט 1 של 1971, הוא אוסף את היועצים שלו במקום שנקרא קמפ דיוויד, וביום ראשון בערב, אחרי תוכנית המערבונים בוננזה, אני לא יודע, אתם בטח לא זוכרים אותה.
אני לא זוכר, מייקל לנדון.
כן, אז אחרי
תוכנית... 71, אתה...
לארץ זה בטח הגיע ב-91.
לא, אני ראיתי את זה במזרח התיכון.
בערוץ לבנון.
בערוץ לבנון.
אחרי הבית המעופף.
לא, אחרי הבית המעופף, אבל אני ראיתי את בוננזה.
ואז ניקסון באוגוסט 1971, במוציא יום ראשון, עולה בשידור טלוויזיוני לאומה, ואומר מה שלעולם ייקרא The Nixon Shock, והוא אומר, ספקולנטים ניסו לעשות מלחמה על אמריקן דולר, תמיד אצל הממשלה זה ספקולנטים אחרים, זה אף פעם לא הם, ואני הוריתי לשר האוצר להפסיק את ההמרה של הדולר לזהב. ובעצם בהבל פה הם החליטו, אגב זה גם בניגוד, כנראה בניגוד לקונסטיטושן, כי הזכות לחתום על חוזים בינלאומיים, ולכן גם הזכות לבטל חוזים בינלאומיים, הוא נתון לסנאט, אבל זה דבר סייד נוט.
אז רגע, רגע, בוא תסביר לי מה קרה. בוא נעשה ריצה מהירה. היה את תקן ה-25% להחזיק זהב ביחס לדולר, ביחס הונקייה של 35 דולר להונקייה, שזה הסכם בינלאומי עם כל המדינות. ואז ג'ונסון מגיע, ובגלל שמלא אנשים רוצים לקחת את ההונקייה, ג'ונסון מגיע והוא משנה את זה לזה שלא חייבים להחזיק 25%, אפשר להחזיק פחות.
לא יחזר על אפס.
כן.
לא צריך להחזיק בכלל.
כן, כי גם הלך באיזשהו שלב ייגמר לך זהב אם אנשים יבקשו אותו.
זאת אומרת, זה השבע הראשון בסכר שבו הבנק המרכזי מתחיל להדפיס שטרות, מבלי שאכפת לו בעצם כמה...
לא, לא, הוא עוד לא מדפיס שטרות. בשלב הזה...
הוא יכול אבל.
אנחנו יכולים, כן, הוא יכול. אנחנו יכולים לתת את כל הזהב, כי אנחנו לא צריכים לשמור זהב. עכשיו, הזהב הוא בעצם, מאחר שהחוק קבע 25% מהמטבעות, מהכסף במחזור בזהב, זאת אומרת שאי אפשר לעשות כסף במחזור יותר מארבע פעמים הזהב שבמרתפים.
נכון.
אז עכשיו פתאום אין את המגבלה הזאת.
זהו, אז לא קרה כלום ברגע שמתחוק הזה?
לא, לא, מה שקרה בשלב הראשון זה שהמשיכו, הזהב המשיך לברוח מהמרתפים.
זאת אומרת, סך הזהב הסבית התחיל לרדת.
לרדת עוד ועוד עוד, ואז...
ואז ניקסון למעשה אומר, רגע, עושים עלינו תרגיל, בוא נשתמש בחוק
כדי... לא נמיר, לא, אני מבטל את הסכמי ברנטון וודס, לא ממיר לכם יותר.
לא ממיר זה אומר, קחו את הזהב?
לא, אני לא ממיר את הדולרים לזהב יותר. גמרנו, יש לכם דולרים, תהנו מהם. לא ממיר אותם.
אתה הבנת?
כן.
אוקיי.
בטח הבנתי. זאת אומרת, עכשיו הצרפתים אומרים, תביא, קח 35 דולר, תביא זהב.
ואומרים לו תמצוץ.
וניקסון אומר, בדיוק, תריח לי.
אתה אומר, שיש לך 35 דולר,
תהנה. איך אומרים תמצוץ בצרפתית?
תמצוץ.
לסון?
לסון.
כן.
טוב, זה בעצם הדבר הדרמטי שמתחיל את מה שאני קורא לו בספר, The Fiat Money Era.
זהו, אין יותר אפשר לעשות מה שרוצים.
אפשר לעשות מה שרוצים.
מה זה Fiat Money?
אוקיי,
מה זה Fiat Money? זה כסף לקנות Fiat.
שזה הצרפתים?
אגב, זה דומה, זה דומה, כי Fiat זה אוטו איטלקי, והמילה Fiat מגיעה מלטינית, ופירושה בלטינית רצון השליט, כלומר, לא עוד commodity money, כסף שהוא בעצם גוזר את הכוח שלו מזהב ומכסף, אלא fiat money, אל כסף שהוא נוצר ברצון השליט. כמה שהשליט רוצה לייצר, מייצרים. לכאורה אין שום מגבלה על כמות הכסף שמייצרים. ואכן, בשלב הראשון התחילו לייצר כסף ונוצרה אינפלציה, אבל אני לא אכנס עכשיו לגרנולריטי של שבועות, אבל בגדול, מה שקרה מאותה תקופה הוא שכמות החוב של המשק האמריקאי, גם הממשלה וגם כל הסקטורים, גדל באופן משמעותי ביותר. כלומר, למשל, החוב של המשק האמריקאי היה בסביבות 1 נקודה, הממשלה הייתה...
אתה אומר שחוב אתה עדיין מתכוון לאגחים.
חוב, כל סוגי החוב.
לא, נגיד, אם אני חייב לך כסף.
לא, משכנתאות ואיגרות חוב.
עזוב, אני חייב לך כסף, זה נכנס לרשימה. זאת אומרת, כל האנשים שנמצאים בחוב, בתוך המדינה, באותו זמן, כל הישויות, כל המסעדות, כולל המדינה עצמה.
נכון. אז ממשלת ארצות הברית הייתה חייבת, כשזה קרה, 400 ביליון דולר.
מה זה 400 ביליון?
היום היא חייבת כמעט 20 טריליון.
מה זה 20 טריליון?
זה גידול של בערך פי 50 כמעט. סך הכל החוב של המשק האמריקאי, כל הסקטורים ביחד היה 1.7 טריליון, היום הוא 64 טריליון. אוקיי?
אבל מצד שני, האם זה אותו מטבע, נכון?
שאלה מצוינת.
תודה רבה, מורה.
אתה בעצם אומר, רגע, אבל הערך של המטבע ירד, אז מה זה משנה כל כך הרבה חוב, נכון? זה מה שאתה שואל.
כאילו, האם באמת...
נומינלית, תשתמש במילה נומינלי במשפט.
תגיד, נומינלית.
אוקיי.
64 טריליון, האם זה בעצם לא אותם 600 מיליון שהיו די אז?
אוקיי, אז קודם כל זה לא, אבל, אבל זה לא, אבל אתה מעלה פה נקודה הרבה 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 יותר חשובה. והנקודה הזאת היא...
מה שווה הכסף?
בערך. הנקודה הזאת היא מה קורה שמייצרים כסף. עכשיו, אני לא יודע אם אתם זוכרים, היה פעם במדינת ישראל שטרות שהיה להם ציור של גולדה מאיר. אתם זוכרים את זה?
ה-10 שקל?
לא,
זה היה
10,000 לירות.
כן.
ואחר כך זה הפך להיות, הורידו
10 שקלים חדשים.
לא, שקלים לא חדשים, ואז החדשים יהיו 10.
נכון, זה היה 3 אפסים, ואחר כך עוד 0.
בטח, כן.
אז נגיד 10,000 לירות האלה הפכו בסוף להיות
10 שקל.
10 שקל.
חדש.
חדש.
ניס.
עכשיו יש לי שאלה אליכם. בן אדם הלך לישון בלילה עם שטר מתחת למיטה של, עם ארבע אפסים. הוא נגיד בחשבון הבנק. קם בבוקר, נעלמו ארבע אפסים. קרה משהו?
בוודאי.
מה קרה?
הוא לא יכול לעשות תשלומים שבריים.
נכון, אבל חוץ מזה קרה משהו? הוא הרגיש שדפקו אותו? הוא הרגיש שפתאום העלימו לו 99.
רגע, אני אגיד לך כן, אני אגיד לך למה אני יודע שכן.
כי הבית בסוקולוב, נכון?
אז לא בגלל זה בית בסוקולוב, מה אכפת
לך? אבא שלי סיפר לי שכשקנו את הבית בסוקולוב בשנות ה-80, שהייתה הייפר אינפלציה בישראל, או דיפלציה, לא יודע מה היה שם, הייתי ילד.
נו.
הוא היה הולך, בא לקנות את הבית, המחיר היה משתנה באיזה 30% ביום. כי כאילו...
לא, לא, לא.
לא, 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 לא.
אבל לא זה לא
השאלה. אבל אני אגיד לך למה זה כן משנה.
אז מספר לי שהוא הולך, והמחיר זז, ואתה כאילו לא מבין מה קורה.
כשעושים ספליט על מניה, משהו משתנה?
לא.
לא? אבל מה קורה?
מה קורה? אני לא יודע.
שום דבר.
לא, אבל השוק לא מסכים איתך.
כן, השוק לפעמים מגיב כמו פסיכי, אבל...
נו, אז הנה, אז אני אומר לך, זה...
לא, אבל לא...
נספר לי, מה קורה כשעושים ספליט על מניה?
המניה עולה.
לא, אבל לא קורה בעצם כלום, ולא קרה כלום, וההסתדרות אפילו לא שבתה דקה אחת בגלל זה. למה? וזה בעצם נקודה מאוד מרכזית. כי כאשר כל השחקנים במשק יודעים, נניח בוא ניקח דוגמה, מחר בערב הממשלה, היום בערב הממשלה האמריקאית מודיעת, שמה מחר בבוקר אנחנו שמים לכל, מכפילים לכל אחד את כמות הדולרים בחשבון.
כפול עשר, יאללה, יש לך מיליון דולר.
יש לך אלף דולר, יש לך עכשיו...
עשרת אלפים.
שום דבר לא יקרה. למה לא יקרה שום דבר? כי כולם יודעים שהדולר הישן והדולר החדש, יש ביניהם יחס של נגיד 1 ל-100 או 1 ל-whatever היחס, ובסדר. והמחירים, פשוט אנשים יורידו כמה אפסים או יוסיפו כמה אפסים.
כללי המשחק משתנים לכולם באותה מידה.
בדיוק. אבל כאשר הדבר הזה קורה, בזמנים שאין לכולם ידע, ההבדל הוא עצום.
תסביר.
אני אתן דוגמה. וזה בעצם נוגע בעניין שהוא מאוד מרכזי, והוא העניין של מה כל כך גרוע בחוב, חוץ מהפריט הקטן שצריך להחזיר אותו, ולמה החוב גורם הרבה נזקים בדרך. אבל אני אספר לכם משל וסיפור. נניח שבכפר אחד, נקרא לו אוסטריה, באוסטריה, כי הוא התחבר אחר כך למישהו אוסטרי, בכפר אחד באוסטריה, הונגריה, גרים 10,000 תושבים. ובכפר הזה יש... לצורך העניין, שלוש מסעדות. כל ערב, בכל מסעדה, באים 500 אנשים לאכול במסעדה. אוכלים, סובעים, החיים טובים. יום אחד מגיע לכפר הזה, בטליון של חיילים אוסטרים כזה, צועדים, שמאל, ימין, ובמקרה, הבטליון הזה, אין אוכל בבסיס. הולכים, אומרים לאלף חיילים האלה, קחו כסף, לכו תאכלו פה במסעדות. ולצורך המשל שלנו, הם גם לא הולכים במדים, אבל זה לא כל כך חשוב. נניח לצורך העניין, בכל אחת משלושת המסעדות, שכל ערב היו אוכלים 500 אנשים, פתאום יש עוד 300 אנשים, נכון? 333, אם האלף חיילים האלה מתחלקים משלושת המסעדות, זה גידול של 60% ומשהו. מ-500, עכשיו יש להם 800 סועדים. עכשיו יש לנו שלוש מסעדות. בוא נניח שבכל שלושת המסעדות יש לנו שלושה מקרים. במסעדה א', יש בחור שהוא אח של ראש העיר. הוא הולך לראש העיר, הוא אומר לו, תגיד, מה קורה פה? באים לי פה הרבה אנשים למסעדה. הוא אומר לראש העיר, עזוב, עזוב, זה ביטליון של חיילים, הם פה לחודשיים, שלושה.
תדאג להם, מוטי.
עזוב, הם עוד שלושה חודשים מסתלקים. אז הולך ראש העיר, אומר, שמה, הולך בא למסעדה, אומר, הבנתי, לוקח את המגרש מחנייה שליד, שם שם איזה אוהל, שם שם את הילדים שלו שיבואו לעבוד, נותן שם איזה ארוחה קצת יותר זולה וקצת פחות טובה, חיים טובים. בעל המסעדה השנייה, הוא מסוכסך עם ראש העיר תיכו. הוא ניסה לצאת עם אותה בחורה כשהם היו בתיכון, הוא לא הסכים לשלם לו שוחד, מצב קשה, אין לו עם מי לדבר. פתאום הוא רואה עוד אנשים באים למסעדה. הוא חושב, הביקוש לאוכל שלי עלה, השף החדש שלי, אנשים מרוויחים יותר כסף בעיר, לכן הטעמים שלהם השתנו, הם מוכנים להוציא יותר כסף במסעדות. בקיצור, הוא חושב שיש שינוי בהתנהגות של הצרכנים. ואז הוא מחליט, אני אסקור עוד שטח, אני אקנה תנור חדש, אני אזכיר עוד עובדים, אני אקח...
הוא לא יודע שעוד שלושה חודשים זה נגמר.
נכון. ועכשיו, האיש השלישי, הבעל המסעדה השלישית, הוא לא כמו הראשון, אבל גם לא כמו השני, זה נודע לו אחרי פרק זמן מסוים, אבל עדיין הוא משרת אותם על כוחות הרגילים שלו עצבניים, אבל הוא לא השקיע כסף. עברו שלושה חודשים, הביטליון מסתלק מהעיר. מה קרה לבעל המסעדה הראשונה? צוחק כל הדרך לבנק, שלושה חודשים היה לו את האנשים האלה, הוא נתן להם ארוחה קצת יותר בזול, הילדים חוזרים הביתה, אשתו חוזרת לגינה, חיים טובים. מה קורה לבעל המסעדה השנייה?
הפסיד את התחתונים.
בוכה כל הדרך לבנק.
השקיע, הוציא כסף, לא הרים ממנו כלום.
מה קרה פה בעצם?
מה קרה לשלישי?
שלישי הוא קצת עצבני, אבל לא פשט את הרגל.
הבנתי.
נעזוב אותו. מה קרה פה בעצם במשל?
מרגיש מיותר היה להשתמש פה לדוגמה.
נכון לגמרי. חשבתי על זה בדרך.
אחדתי גם לעשות בעל מסעדה רביעי.
תשמע, אתה עובד ביילפ, אתה נגד בעלי מסעדות? אני אדבר עליך.
תשאל אותם.
אני אדבר עליך לבעל המסעדה.
נראה לי שהם יגידו שכן. חלקם.
מה קרה פה בעצם? מה שקרה פה בעצם זה אנשים הגיבו אחרת לגידול בביקוש, כתוצאה מזה שלא הייתה להם אינפורמציה. זה בדיוק אחד הדברים שעושה גידול בכמות הכסף. כלומר, בסוף אולי לכולם יש אותו דבר, אבל מה שקורה בדרך הוא שונה לגמרי. כלומר, כאשר אם נשווה את הסיפור עם המסעדה ועם הביטליון וכל זה לכסף, נניח לצורך העניין, פתאום מגדילים את כמות האשראי לדיור, כמו שקרה במדינת ישראל, ויש לי פה גרף מעניין בשבילך. הנה, תסתכל. לא זה.
אפי, תתאר למאזינים מה אתה רואה.
אני רואה מסך מחשב.
רגע, רגע, אנחנו נגיע דקה, דקה, דקה.
כל הגרפים שלו עולים למעלה חזק מדי, כאילו הוא מציג התחממות גלובלית. רגע,
רגע, רגע.
זה זמן מת, שאני אספר בדיחה בינתיים למאזינים.
הנה. הנה, תסתכל למשל מה קורה פה.
לא נראה טוב, גם זה עולם חזק.
זה למשל...
הלוואי וזה היה איך שואלים היוזרים שלי.
ספר, חבר'ה, תקשיבו, יש לנו מאזינים, זה לא טלוויזיה.
אוקיי, זה יתרה...
יתרת האשראי לדיור ולענף הבינוי בנדלן, וחלקם בסך האשראי הבנקאי לציבור, חמש קבוצות הבנקאיות משנת 2000 ל-2016.
אוקיי, עזוב, לא חשוב את חלקם. אתה רואה, בשנת 2000 כמות האשראי הייתה 150 מיליארד שקל, ובשנת 2016,
אגב, 450 מיליארד,
450 מיליארד שקל, והשנה עוד לא נגמרה. כלומר, הגידול באשראי היה פי שלוש. מה זה עשה למחירי הדיור?
עלו באותה מידה.
עלו באותה מידה, אחד לאחד. כלומר, מה שקורה זה שכאשר אתה מגדיל את האמצעים במשק לצורך שימוש בדבר מסוים, אתה מעלה את המחיר של הדבר הזה. כשאתה מעלה את המחיר של הדבר הזה, אתה יוצר מצב שחלק מהאנשים מרוויחים, וחלק מהאנשים יוצאים דפוקים. אתה עושה, ישנם הרבה דיסטיביליזיישן בתוך המערכת הפנימית. כלומר, העובדה שהחוב, נגיד בערכים ריאליים, הוא אותו דבר, הוא לא אותו דבר בשביל להרגיע אותך, אבל נניח שהוא היה אותו דבר, זה בפני עצמו לא, אם נחזור לשאלה המקורית, זה בפני עצמו לא מפריע להרס הזה.
רגע, אני לוקח אותך אחורה, סליחה.
כן.
איך הטענה שלך, הטענה שלך היא בעצם טענה כללית שאומרת שכאשר המדינה נותנת אשראי, לעולם יהיה מי שירוויח מזה יותר ומי שידפק מזה יותר. זה שיודע על זה קודם או זה שנערך, להבדיל, כן, בסדר. אנחנו מתפשטים פה בבית החם הזה כרגע. אבל אתה טוען שלעולם כאשר המדינה תיתן איזשהו סוג של שינוי של תנאים בשוק, מי שידע על זה קודם ירוויח. איך זה מתקשר לכסף?
אוקיי, אז קודם כל, מה שאמרת הוא מאוד נכון, רק זה לא בהכרח המדינה. כאשר מגדילים את כמות האשראי במדינה, מה שאמרת, אלה שיודעים את זה קודם מרוויחים, לזה קוראים קנטיליון אפקט, אפקט הקנטיליון, על שם איזשהו איש שהוא היה אירי, ואחר כך צרפתי, ואחר כך נרצח ב-1700.
הוא לא היה בעל מסעדה.
הוא לא היה בעל מסעדה, אבל הוא שם לב לתופעה שכשהספרדים הביאו הרבה כסף מדרום אמריקה, כלומר סילבר ממכרות הכסף בדרום אמריקה, מה שקורה זה אלה שמביאים את הכסף מצליחים לקנות בזול דברים, ואחר כך זה גורם לעליית מחירים, ובעצם אלה שבאו ראשונים קנו בזול מה שאחרים שיותר מאוחר נשארו דפוקים. ניתן דוגמה, נחזור לענף הבניין. נגיד שאני בשנת 2010 מכרתי את הבית שלי בישראל, ולא קניתי בית חדש, אז עכשיו יש לי חצי בית, נכון? בכסף שקיבלתי. כן. בדיוק בדוגמה שאתה אמרת, אלה שהם ראשונים להחזיק את הכסף, לקנטיליון אפקט, יש לי פה ציור של פונדו שוקולד, אז תחשוב, מי שיותר קרוב למעלה מבוע של הכסף, הוא מרוויח יותר. לכן, הגידול של החוב הזה לא התחלק באופן שווה בין כל האמריקאים, אלא הוא, אחד הדברים שהוא עשה, זה הוא תרם לפער העצום, מה שנקרא wealth gap שיש היום באמריקה, שהוא כל כך גדול וכל כך
דשא. אבל אתה חייב לתת לי דוגמה קונקרטית, אני לא מצליח להבין את זה. עכשיו, איך אני יכול להשתמש בידע, נניח שאני מהמקורבים, איך אני משתמש בידע שהולך להיות עכשיו עוד, לא יודע, עוד פסה של כסף? איך אני משתמש בו כדי להרוויח כסף?
אם אתה יודע את יחס ההמרה, אתה קונה הרבה מאוד מאחד מסוגי המטבעות שעדיף לך.
לא, זה לא, השאלה אם אתה יכול לנצל את זה או לא יכול לנצל את זה, זה לא השאלה. השאלה היא, האם אתה מרוויח? זה לא, השאלה היא לא באינטנט, האם אתה כזה הרמומי שאתה מצליח לנצל את זה. התוצאה הסופית של התהליך הזה, היא שחלק מהאנשים הם ווינרס, וחלק מהאנשים הם לוזרס, אם אתה מסתכל פה.
כן, אבל אני מנסה להבין מי הוא אותו הווינר.
אז
כאשר הממשלה מדפיסה,
והממשלה מוחקת לכולם.
הממשלה הרי לא מדפיסה כסף בשביל אפי או בשביל איתי. הממשלה עכשיו מדפיסה כסף לכולם. מי הם אותם הווינרים שמרוויחים מהדפסה של כסף?
למשל, דוגמה, כאשר, שוב, כסף לא רק הממשלה מדפיסה, אבל כאשר למשל אנחנו מדברים בימינו אנו שהבנק המרכזי עסוק כמו מטורף בלייצר כסף, זה גרם לגידול מאוד גדול בעלות או בערך הנכסים הפיננסיים. מי שמחזיק בנכסים פיננסיים, שזה הטופ 1% והטופ 0.1% הם הווינרס, ומי שלא מחזיק בנכסים פיננסיים, שזה הטופ, הבוטם 50% או הבוטם 70%, זה מצחיק להגיד על 70% שהם בוטם, הוא המפסיד. כי כשיצרו את הכסף, מחירים של דברים עלו, אבל המחירים של הנכסים שלו לא עלו. דוגמה.
וזה עבר לי מעל הראש. תסביר את זה כמו למפגר.
לא, בוא ניקח את הדוגמה של הגולדה, כן?
כן.
באה ממשלה יום אחד ומוחקת שלושה אפסים.
כן.
איך זה גורם ל...
זה הדוגמה ששום דבר לא קרה.
לבעל הנכסים, זאת אומרת, לבעל הדירה, להרוויח יותר מזה שאין לו דירה.
כלום, לא קרה כלום.
אוקיי, אז איפה זה כן קורה?
אבל אם למשל, נגיד, בוא ניקח דוגמה ספציפית. הממשלה... זה לא, שוב, זה לא חייב להיות הממשלה, אבל לצורך העניין, נגיד, הממשלה עכשיו אומרת, תשמע, כל זוג צעיר, היאור את השליחון. לא, כל זוג צעיר, עכשיו שמשתחרר מהצבא, אנחנו נותנים לו...
דירה בגליל.
לא דירה בגליל. אנחנו נותנים לו X דולרים משכנתה, שהוא יכול לקנות את הדירה איפה שהוא רוצה. עכשיו, מה שקורה לאט לאט, כמות הכסף שהזמין למשכנתאות גדל, כמות הדירות לא יכול לגדול באותה מהירות שהכסף גדל, המחיר של הדירות עולה, יש ווינרס ויש לוזרס, אז אני, אבא שלי השאיר לי בירושה, נגיד, 4 דונם ו-12 דירות, מצבי שונה מזה שאבא שלו לא השאיר לו בירושה 4 דונם ו-12 דירות, רק מכוח העובדה שהיה גידול כל כך גדול במשאבים של הכסף. זה שהיה צריך לקנות דירה פתאום בפי 2 מחיר, ולקחת משכנתה ל-30 שנה על קופסת נעליים בפתח תקווה, הוא לוזר, וזה שהוא היה לו שתי דירות בירושה, שהיו פעם שוות לא הרבה, ועכשיו הם נהיו שוות המון, הוא ווינר.
נראה לי שהבנתי.
כן, גם אני.
יאללה, אז
אוקיי. עכשיו, אבל הייצור של הכסף עושה דבר עוד יותר גרוע, ומזה אנחנו נגיע לסיליקון ואלי.
סליחה, אני יכול להגיד, אם הבנתי נכון, זה שבדרך כלל כשאתה מפחד את הכסף, או מדפיס יותר כסף, נראה לי זה אותו דבר.
מדפיס יותר.
מדפיס יותר כסף, חזקה ש... כנראה אתה מעלה את שווי הנכסים.
לגמרי, 100%.
יאללה, אז זה לא מה שהבנתי.
עכשיו, עוד דבר שהייצור של הכסף מייצר, זה תופעה של בום ובאסט, בבלס והתפוצצות של בבלס. וזה גם יוצר המון בזבוז. עכשיו, איך זה מייצר בבלס והתפוצצות של בבלס? בוא נחזור לבעלי המסעדות שלנו, אחד הרגנו, כי הוא לא קיבל ריוויוז טוב ביילפ, אז נשאר לנו שניים. בעל המסעדה הראשון, כפי שראינו, התאשר מאוד מהתהליך. בעל המסעדה השני לא התאשר.
הפסיד.
הפסיד.
כי הוא השקיע במצב לא נכון.
למה זה?
פער מידע.
יפה. הפער המידע הזה, מצוין. עכשיו, מה מעביר לנו את המידע בשוק על הטעמים של הצרכנים? קוראים לזה פרייסינג מקניזם. זה דבר שאדם סמית, עוד זה שאבי הכלכלה המודרנית, כתב עליו, פרייסינג מקניזם זה המכניזם שבאמצעותו מיליונים או ביליונים של אנשים מצביעים את העדפות שלהם. במקום שאני אתחיל להגיד לך, שמע, אני מעדיף בממייה כתומה עם מחזיק ירוק, עם פקק שחור, אני מוכן בשלם של הממייה הזאת 10 שקל.
ונרק עצמי את המיקרופון שגם המאזינים ישמעו את הממייה.
אני מוכן לשלם בשביל הממייה הזאת 10 שקל. בשביל הממייה הזאת אני מוכן לשלם רק 9 שקל. באמצעות מה שנקרא פרייס מקניזם, אני מעביר השחקנים בשוק מעבירים אחד לשני את כל העדפות, הביליונים של העדפות וההחלטות הכלכליות שלהם. אוקיי, עכשיו כאשר אני מזרים כמות גדולה של כסף לשוק, אני משבש את הפרייס מקניזם. מה קורה אם נחזור למשל למסעדה? בעל המסעדה השני חשב שיש שינוי בביקוש של הצרכנים רק משום שהיה גידול בביקוש כי היו את הזמנים האלה. אותו דבר קורה כשפתאום הכסף מגיע. הכסף מגיע, אני בהתחלה חושב, תשמע, הסיבה שפתאום יש כל כך הרבה אנשים שמוכנים לשלם על בתים במודסטו $400,000 או על בתים בבייקרספילד $500,000, זה כי אקשלי אנשים אוהבים את מודסטו ובייקרספילד. אני לא מבין שזה בעצם בגלל...
מלא אנשים קיבלו כסף בחינם, אז הם הולכים לשם.
בדיוק, והם מקווים שיום אחד הם יוכלו לפליפ את הבית הזה לפרייר.
או שהממשלה נגיד אומרת, בואו לכו תגורו בגליל, נותנת מענקים לכולם, המחירים בגליל עולים, אבל בעצם לא באמת ריאלית אנשים רוצים לגור שם.
או שיש כמות מסוימת, ואחר כך זה יפסיק.
ומי שנהנה זה מי שיש לו היום בית בגליל.
ומה יקרה כשיפסיקו, הם יפסיקו לבוא לגליל, כי יגמרו אנשים...
מי שלא מחר אכל אותה, מי שקנה בבועה אכל אותה עוד יותר גדול, ומי שנשאר להחזיק, כאילו מצבו חזר לאחורה, או גרוע יותר, כי עכשיו יש איזשהו וויפלאש אפשר.
ומה קרה לקבלן שעל סמך ההנחה שהוא יוכל למכור את הבית בגליל, שילם יותר בעד הקרקע, שילם יותר לפועלים, שילם יותר לחומרי גלם.
יצר חוב, יצר...
לא, הוא פשט את הרגל.
כן, אבל הוא יצר חוב שהוא לא ישוקם, מצרף לטריליונים שהעולם חייב.
הוא כמו בעל המסעדה שלנו, נכון? כן. הוא פשט את הרגל, כי הוא השקיע על סמך הנחה שהבית הזה יכול להימחר ב-400,000 שקל, אבל בעצם הוא לא יכול להימחר ב-400,000 שקל, אלא ה-400,000 שקל הוא זיוף כתוצאה מהייצור של הכסף. לזה אגב, קרא יהודי שקוראים לו וון מיסס, שהוא אחד מה, נקרא לזה, הפאונדינג פאדר של הסכולה בכלכלה שקוראים לה כלכלה אוסטרית. הוא כתב ספר שקוראים לו The Theory of Money and Credit ב-1912, כלומר התיאוריה של כסף ואשראי. והוא בעצם אומר שם, אין דרך להימנע מההתמוטטות הסופית של בום, שנגרם על ידי גידול באשראי. אלטרנטיבה או שהמשבר יבוא כאשר, יבוא קודם, כאשר באופן התנדבותי יפסיקו את ייצור הקרדיט, או שהוא יבוא יותר מאוחר כתוצאה מהתמוטטות של הסיסטם הפיננסי כולו.
זה די מדהים, אתה קראת מאנגלית ותרגמת בצורה סימולטנית. אני די תרשמתי. זה הכל כתוב פה באנגלית, וזה די, אני לא יכול לזה.
זה יותר מרשים אותי אם זה היה כתוב באוסטרית.
אז בעצם הוא טען עוד לפני שממשלות התחילו להשתגע פה, האמריקאים שברו את הכללים, אמר, עצם זה שהאשראי גדל באופן בלתי מובהק, בסוף זה מוביל לקריסה טוטלית.
הוא אמר שכאשר אתה מייצר אשראי, אתה גורם לסייקל של בום אנד בסט.
גם אם יש לך את המנגנון שמגן עם הזהב והכל שבעצם סך
ככל שהאשראי יותר קטן, אז הם יותר קטנים, הם נשלטים. הבום קטן והבסט קטן, אז הם נשלטים. ככל שזה לא נשלט, כמו שאנחנו בתקופה של ה-30 שנה האחרונות, אני אומר 30, כי מ-71 עד 87, זה עוד היה בערך סביר. וכל הגידול העצום באשראי התחיל ב-87 עם גרינספן, ומאז הגידול באשראי הוא כל כך גדול, שהוא מייצר סייקלים של בום אנד בסט. עכשיו, לא צריך להיות גאון גדול, אם כל 8 שנים מישהו נותן לך סתירה, אז אתה מבין שהעניין הזה שחוטפים סתירה, הוא כנראה חלק
ממחזור החיים.
ממחזור החיים. אז חיינו את המשבר של 2000, וחיינו את המשבר של 2008, וכל משבר כזה הפסיק, לא בגלל שהיה ניקיון כאילו של בועת האשראי וכל ההשקעות המטופשות האלה, אלא מה שקרה, שכל אחד מהדברים האלה הפסיק, כי נכנסו להדפסה שיותר גדולה של אשראי. כלומר, את 2000 הפסיקו באמצעות האשראי של הבנקים, של הדיור של 2008, ואת 2008 הפסיקו את המשבר באמצעות ה-QE, הרחבה כמותית. ראי, שמעתי ששאלת את השאלה הזאת באחד הזה הקודמים.
אוקיי.
Okay. הרחבה כמותית והדפסה של כסף וגידול עצום באשראי. עכשיו, הבעיה השלישית בגידול העצום הזה באשראי, זה שהוא מאפשר לממן ממשלה נוראית. כמו שאמרתי קודם, ממשלה עובדת על... התעייפת, אה? לא?
קורא לי אגב, פשוט אני מתיישר.
היא מאפשר לממן ממשלה נוראית. למה? כי הממשלה כאילו אין לה בעיה של משאבים.
אין לה סוף.
אין לה בעיה של משאבים. אתה רוצה מלחמה בעיראק?
יאללה, תדפיס כסף.
לא, תביא כרטיס אשראי, הופ, הופ, נעשה מלחמה בעיראק.
מה זה, 10 טריליון דולר חוב?
מה אתה רוצה? מלחמה באפגניסטן. קדימה, איפה את רוצה מלחמה?
מכונית חשמלית? יאללה.
לוב, תן לו. צריך לתת לקדאפי משהו בתחת. יאללה, קדימה, אין בעיה. אז מה שקורה, מחר שהממשלה היא גורם לא יעיל בהגדרה, ומחר שהיא עסוקה בהגדרה בקנייה של...
רגע, אבל אין תקציב, אין, אתה יודע, בארץ נופלת ממשלה, אם לא משהו את התקציב.
תקשיב, היה את הסרט, אני צריך להגיד, ראיתי את הסרט הזה, War Dogs החדש.
ראיתי אותו.
ראית אותו?
בזכות המלצה שלך, אחד הטובים.
אז מה הוא אומר שם? מה תקציב המיזוג של החיילים באפגניסטן ליום?
לא.
200 מיליון דולר ליום, עולה למזג את האוהלים שהחיילים ישנים בהם באפגניסטן.
לא, תשמע, אתה נכנס לבזבוזים, בפנטגון יש סיפורים על בתי שימוש ב-600 דולר.
לא,
כל הסרט הזה מראה לך בעצם איך שני חבר'ה מבינים שרק הפירורים של המלחמה היא מאות מיליונים ביום, ואיך הם כאילו מתחילים לתפוס את הפירורים. זה סרט מדהים. אבל תמשיך, סליחה.
אז מה שקורה, יש ממשלה שיכולה לרשות לעצמה מלחמות. המלחמות זה רק דבר אחד. תקציב הביטחון בארצות הברית הוא עצום, הוא 600 ביליון דולר בשנה, אבל זה רק אחד הדברים. הן יכולות להיות לא יעילות, הן יכולות לתת 35 ביליון דולר לסובסידיות לאנרגיה, לחברות שלא שוות כלום. הן יכולות לעשות, כל דבר אפשר, כי יש כסף, אין בעיה. לוקחים חוב. היום חלק מהחוב בכלל נקנה על ידי הבנק המרכזי. מה שאמרת קודם, בעצם הבנק המרכזי, הולך וקונה ביפן יותר מחצי מהחוב של הממשלה, נקנה על ידי הבנק המרכזי. מה זה הבנק המרכזי?
מה זה אומר שהבנק קונה חוב?
מדפיס כסף, זו מילה עדינה. אבל התרגיל פה יותר מתוחכם, כי מה שקורה, כשהבנק המרכזי מדפיס כסף כדי לקנות את החוב של הממשלה, אין בנוסחה הזאת רק ווינרס. הרי אם אפשר היה להדפיס את הדרך לאושר, כבר היו ממציאים את זה עוד בתקופת המשנה, אתה מבין? כשהממשלה מדפיסה כסף, היא לוקחת אמצעים ממישהו אחר, היא לוקחת כוח קנייה ממישהו אחר, היא עושה דיילושן של כל הכסף שנמצא במחזור.
כל מי שמחזיק כסף...
זה שווה פחות.
שווה פחות, למרות שלא אומרים את זה בפועל.
זה סוג של מס.
רגע, הנה משהו, שאלה מעניינת. זאת אומרת, אתה אומר, כיוון שהממשלה בכל מקרה כרגע מחזיקה, מדפיסה כסף, נכון? היא כל הזמן מדפיסה כסף, לא משנה, גם פה, גם בישראל, אני צריך להחזיק נכסים, כי נכסים, הערך שלהם רק עולה.
תראה,
לא עוסק... לא, תלוי באיזה מחיר קנית אותם.
אני לא עוסק בייעוץ השקעות, זה גם לא חוקי, אבל אני אענה לשאלה שלך עוד דקה. בגדול זה תלוי מה התוצאה, כי שאלה לאיפה זה הולך. כי בסופו של התהליך, אם כל בועת החוב הזאת סופה לקרוס, אז יקרה לנכסים מה שקרה לדיור ב-2008. ב-2008 אנשים קנו נכסים, והרבה מאוד מהם לא כל כך יצאו מורחים מזה.
אבל...
זה בארצות הברית.
אוקיי, תמשיך.
אבל אם נחזור, אז אמרנו, הדבר השלישי שעושה הדפסת הכסף הזאת, או הדפסת החוב הזה, או ייצור של החוב, זה עושה גידול בלתי מבוקר בממשלה. ובוא ניקח, ומה זה עושה? זה עושה שחיתות נוראית. בשנת 1971 היו בוושינגטון DC 200 לוביסט. כמה לוביסט יש היום בוושינגטון DC? ניחוש?
20,000.
12,500. לא, אתה לא צודק, כי זה רק אלה שנרשמים, ולפי החוק אתה לא צריך להירשם אם אתה לא עובד 25% מהזמן שלך בלוביסט. go figure, את האחוזים. זה הופך מצב שבני סנדרס דיבר עליו של ממשלה מושחתת לגמרי, משום שכל, אתה יודע, 4 מ-5 הקאונטיז העשירים באמריקה היום, הם באזור וושינגטון DC. קאונטי זה כמו...
כן,
פלך.
מועצה מקומית.
הפלך.
הפלך. 4 מ-5 הפלחים העשירים.
כמו קריית גת, יש להם את כל הזה מסביב.
אז 4 מ-5 מהפליחונים האלה, העשירים היום באזור וושינגטון DC, משם זורם הכסף.
רגע, אבל בוא שנייה אחת נעצור את זה, כי שחיתות היא לא דבר שנולד בעקבות הרחבה כמותית, או בכל דברים אחרים. היכולת של מקבלי החלטות, לקבל החלטות לתעדף בעל מסעדה, או סטרונגרי כזה או אחר, הייתה קיימת לפני שהגיעו גדודים של חיילים.
ברור, ברור.
נכון שאתה אומר, כרגע הכוח שלהם הוא למעשה אינסופי.
ברור, יצר האדם רע מנעוריו, והכל מתחיל בגלל שבן אדם רוצה something for nothing. מזה מתחילה כל ההתנהגות האנושית שלנו. אבל מה שהיה זה שכשאי אפשר היה, אז לא היה. אתה יודע, אי אפשר...
אין לי.
אין לי. אבל עכשיו, מה זה אין לי? תדפיס, תיקח הלוואה, תיקח מאחרים. אז בעצם מה שקורה, זה הדבר השני. זה הסייקל זה של בום אנד בסט. בוא ניתן לך, זה הגידול בממשלה, ומה שקוראים גם קומפלקס סוסייטי, אני לא אכנס לזה, רק אספר לך קוריוז, הבייבריץ' פה לא רחוק, מכיר? בייבריץ', בייבריץ'?
היפה החדש הזה שלה איזה טריליון זיליון דולר.
אוקיי, אז הסיפור של היפה החדש הזה, כשבנו את הבייבריץ' במקור בשנת 35, לקח 5 שנים סטארט טו פיניש, תכנון ובנייה לגמור אותו.
פעם בכמה זמן היה נופל, אבל זה היה בסדר.
לא, הוא לא נפל אף פעם.
היה איזה רעידת אדמה שזה מפלס נפל.
לא, הוא לא נפל. היה רעידת אדמה ב-1989, והתערער חלק מהספאם של המזרחי של הבייבריץ'. העריכו את התיקון של הספאם ב-$200 מיליון. בא איזה חכם, אמר, תשמע, $200 מיליון, $400 מיליון אנחנו יכולים לבנות חדש. אוקיי? לבנה חדש. פאסט פורוורד.
זה תמיד שבא אליי מהנדס ואומר, תשמע, אם כבר אנחנו מתקנים את זה, אני רוצה לעשות ריפקטורינג, בוא נרים סרוויס חדש. ורק בעל ניסיון אומר לו, אל תעיז, אתה עשה רק את ה-$200 מיליון.
Fast forward.
תמשיך, כן.
Fast forward, זה עלה בסביבות $5 טריליון.
טריליון?
זה צריך ביליון דולר. $5 ביליון. כן. מיליארד דולר. זה היה בסביבות חמש...
ולקח איזה 15 שנה.
לקח 15 שנה, והכי מצחיק, אם אמריקה אמרה שלא יכולה לעשות את זה, הזמינו את זה שסינים יעשו את זה, וזה מלא פגמים.
כן, אבל נשמע כמו, אנחנו עוזרים לעניין של ממשלה לא יעילה.
לא, זה ממשלה שאין לה בעיה של משאבים כביכול. אתה מבין? אם הממשלה הייתה צריכה לחיות לפי האמצעים שלה, אז היא הייתה נאלצת לחיות לפי האמצעים שלה.
אתה טוען שממשלה מוגבלת בתקן הזה, או בתקן אחר הייתה הופכת ליעילה יותר?
התשובה בגדול היא כן, אבל נגדיר את זה אחרת. ממשלה שהייתה מוגבלת, נגיד שהיה עובר constitutional amendment, שהממשלה לא יכולה להריץ גירעון. לא יכולה להריץ תקציב גירעוני. לא יכול להיות באוברדרפט. זה היה עושה אותה תוצאה. ואגב, יש היום תנועה עממית שלמה שמנסה להעביר כזה constitutional amendment, לעשות מה שנקרא constitutional convention, והם חסרים 4 states, עוד צריכים לאשר את זה, ויהיה constitutional convention להעביר את זה. זה יכול להיות דבר משמעותי.
בוא נחזור לכסף.
נחזור לכסף. אז בעצם הדבר הזה יצר, והדבר האחרון שהוא יוצר, אמרנו, הגידול העצום הזה בחוב, חוץ מהעובדה שצריך אותו, זה שהוא יוצר משק לא יעיל, משום שהגידול בחוב, כמו שהסברנו, בגלל המל אינבסמנט ובגלל כל הדברים, לא מאפשר לייצר מספיק בשביל להחזיר את החוב. אז מה שקורה, אתה כל הזמן נאלץ לקחת עוד חוב, והפער בין שני הדברים הולך וגדל, ואני אראה לך פה גרף, אבל לפני שאנחנו רואים את הגרף...
בקשה שהוא לא היה לך זקים מן הלמעלה, זה כבר...
אני אספר...
משהו קצת יותר מעודן.
אני אספר לך...
שיט, זה הכי רע שהיה עד עכשיו.
אני אספר לך שבשנת 2015, סך הכל הגידול בחוב בארצות הברית היה כמעט 2 טריליון, והגידול בתלג היה 600 ביליון, כלומר היחס הוא 1-3.7. עכשיו, הקו הכחול שאתם לא רואים פה, זה הגידול בחוב לאורך השנים מ-1950.
כלום, 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 כלום. ואז זה טס לשמיים.
וזה הגידול בתלג.
מה קרה? מה זה הבמפ הזה בשנת 2000 שזה התחיל לרדת?
זה, לא, זה המשבר של 2008. אתה רואה, היה קצת דילבריג'ינג וחזר.
אז תלג זה טוב, לא?
לא, זה התלג. האדום. למטה.
אז זה גם עולה, אבל.
כן, אבל תראה את היחס ביניהם. הם לא שהם לא יכולים להיפגש. זה כמו שאתה כל חודש מעלים לך את המשכורת ב-$100.
פי 14, אבל...
החוב שלך גדל פי 50.
אבל הבנק נותן לי מגליל את האוברדרפט פי 50.
בדיוק.
אוי אוי אוי.
אז זה בדיוק התהליך, והתהליך הזה בדרך גם גורם נזקים, כמו שאמרנו, גורם לכל העניין של ה-wealth gap, העצום, הפער העצום בין עניים לעשירים, או בין מעמד הביניים שנשחק. ודבר אחרון...
רגע, אתה טוען שלעניים יש יותר חוב ולעשירים אין?
לא, לעניים יש 0 נכסים ולעשירים יש 4.
אבל למי בדרך כלל יש יותר חוב?
בנט לעניים.
אז בוא, יש לי הצעה. אבל רק דבר,
נגיע לזה דקה, מיליון, אני, רק משפט אחד שאני לא אשכח, הדבר האחרון שהגידול הבלתי מוגבל בחוב הזה עשה לארצות הברית, הוא בעצם המציא את סין, שזה גם דבר מעניין.
זהו, את זה קראתי, זה דבר אחד שכתבת שקראתי, אז בוא, רק למה שאתה נכנס לסין, נראה כאילו אתה פותח פה צ'פטר חדש.
צ'פטרון.
מה קורה אם אני מוחק את כל החוב?
יופי, השאלות מצוינות.
תודה, מורה.
לא, שאלות טובות.
לא, אני באמת...
הנה, יש פה שקף.
יחסית לאחד שלא התכונן. תראה איך אני...
אחלה.
התלמיד המצטיין.
תראה.
אתה יודע שככה עברתי את הבגרות בספרות? לא קראתי כלום. סיימתי את הבגרות, זה בעל פה. עשיתי 5 שעות בספרות, ואז המורה שלי, ורד קופל, אומרת, וואו, איך הבנת לעומק את המסר נסתר מאחורי בעל זבוב? אמרתי, תשמעי, כשלא קוראים את הספר, אתה חייב להיות יצירתי. אז כן, סליחה, תמשיך.
מה הייתה השאלה?
מה יקרה אם פשוט...
מה קורה אם מוחקים את החוב?
כאילו, נשמע כאילו הבעיה היא החוב, נכון?
נכון.
אז בואו נוריד את האפסים האלה.
מצוין. הבעיה היא בשיטה הזאת שתיארנו, שכל חוב של בן אדם אחד, זה נכס של בן אדם אחר.
בדיוק.
זאת אומרת, כשנוריד את כל החובות, ייעלמו גם כל הנכסים. למשל, ממשלת ארצות הברית חייבת לסוס סקיורטי, לביטוח לאומי, בסביבות 2.5 טריליון דולר. אם נוריד את החוב הזה, אז לא יהיה לסוס סקיורטי מאיפה לשלם לפנסיונרים את הסוס סקיורטי צ'קס שלהם. אז צריך לזכור שבסופו של דבר הדילבריג'ינג הזה שאתה מתאר יקרה, ויהיה איזה ריסט והרבה מהחובות ייעלמו, אבל כשהרבה מהחובות ייעלמו, גם ייעלמו הרבה מהנכסים של אנשים שמחזיקים אותם. וזה תהליך...
כן, אבל לפי מה שאתה מתאר, 50% מהנכסים מוחזקים לידי 0.1%, וכמו שאומרים בצרפתית, שיזדיינו.
כן, אבל הם לא כל כך יאהבו את זה.
אבל בעצם אתה מתאר שהם בעלי השררה כרגע, אז זה נשמע כאילו זה יתקן.
נכון, אבל ה-0.5% האלה יש להם יותר השפעה על מה שקורה בוושינגטון מאשר ל-90% האחרים.
כן, זה פרקטיקה, אני רק אומר תיאורטית. אם מחר אנחנו מוחקים, השגנו את הקונצנזוס, בברני סנדרס או מי שזה לא יהיה עולה, יש לנו אומר, זהו, מוחקים את החובות. האוטקאם של זה לא נשמע כזה נורא. פרקטית זה קשה לעשות, אני מבין.
בטווח הקצר יהיה לזה תוצאות קשות, בטווח הבינוני והארוך יהיה לזה תוצאות טובות, זה מה שבסופו של דבר לדעתי
יקרה. יכול להיות שזה גם מבחינה מדינתית, זאת אומרת, יש חובות בין מדינות, או בין זה, שם הולך להיות ברדק, אבל אם היינו מצליחים להגיע למחיקת חובות גלובלית, מחר בבוקר, נשמע כאילו סך הכל זה לא כזה נורא, כאילו המיליארדרים לא יאהבו את זה.
אם, תקשיב, אחד הדברים שאנשים מדברים עליהם, מומחים וכו', באמת לנסות להגיע לסוג של שמיטה, קוראים לזה ג'ובלי על שם שנת היובל, כי כאילו...
כמו גם ביהדות יש את זה, נכון?
לא, לא גם. ביהדות יש את זה, משם זה בא. כאילו בשנת היובל, כאילו כל החובות היו נמחקים, לכן קוראים לזה ג'ובלי לתהליך הזה, ומדברים על זה. לדעתי, בסופו של התהליך, אחרי המשבר הבא, או זה שאחריו, זה תהליך שיקרה. אגב, זה יכול לקרות, חלק מזה יכול לקרות גם בדרך אחרת, בדרך של אינפלציה. כי כשאתה עושה אינפלציה מטורפת, אתה בעצם מעלים הרבה מהחובות והרבה מהנכסים. אתה לא צריך לעשות חוק. פשוט, אני אחזיר לך את אותם דולרים, רק הם יהיו שווים 10%. תודה, שלום.
אבל אז באמת דפקת את העניים.
לא, דפקת את מי שיש לו נכסים. גם, תלוי. כל, תשמע, זה לא שיש...
זה בעצם אותו דבר, נכון? זה יוצר את
הפרוצה. מבחינת התוצאה הסופית זה דומה. אבל... נחזור רגע לסין.
סליחה, בוא נדבר על למה האמריקאים ציוצים.
למה האמריקאים ציוצים? אז אנחנו לא ניגש לגרף הזה, כי אנשים לא רואים, אבל 1975 הייתה השנה האחרונה שבה לאמריקאים היה עודף במאזן המסחרי. מ-1975, ושוב, אתם רואים שהכל חוזר לאותה תקופה, האמריקאים התחילו להריץ מאזן מסחרי שלילי, גדל והולך.
מה זה מאזן מסחרי?
כלומר, הם יבואו, פחות משהם ייצאו, זאת אומרת, הם יבאו יותר משהם ייצאו. אתה יכול לראות כאן, הנה 1975.
טוב, הגרף הזה הולך ממש חזק למטה. כן. אני לא יודע אם זה טוב או רע.
וזה אחוזים מהתל"ג, ואתה רואה שבשנת 2006, ארה״ב הגיעה לשיא של עודף יבוא על ייצוא, בערך סדר גודל של 800 ביליון דולר. סך הכל הגירעון במאזן המסחרי של ארה״ב עם סין, לאורך כל השנים מאז שנת 75, היה בסביבות 10 טריליון דולר. כלומר, אמריקה שלחה לסין 10 טריליון דולר. קיבלה תמורת זה פלאט סקרין טיוויז ונעלי תמלות ווטאבר קונים מסין.
רגע, יש לי שאלה.
אבל היא שלחה כסף שהיא הדפיסה, מה זה מעניין? מה זה שווה?
זה מה שבנה את סין.
בסדר, אבל היא נתנה להם כסף.
כן, והסינים, אבל מאחר שהכסף האמריקאי הוא מקובל בכל העולם, הסינים לקחו את הכסף הזה, קנו בתי חרושת, קנו חומרי גלם, קנו ידע, קנו חברות בארצות הברית.
כמו בעל מסעדה כזה ש... מתכונן ל-300 חיילים, קיבל 300 חיילים, ומתכונן לדבר הזה.
לא, תרדו מהדוגמה הזו, זה כבר לא, אפשר להשתמש מזה להכל.
אני בבית הולך להשתמש בזה.
תקשיב, תקשיב. בילפ, אם נתת לו מסעדה, הוא לא...
אני עכשיו חושב איך אנחנו לוקחים איזה מרימים איזה ביזנס. שנייה. אבל, כמו שאיתי אומר, הם קיבלו כסף אמריקאי.
נכון. ואיתו הם בנו את סין.
יפה.
אבל הם קנו איתו נכסים. זה מה שהם עשו, הם לא סתם ישבו על הכסף.
לא, הם בנו את סין, הם בנו בתי חרושת, הם קנו ידע, הם קנו חומרי גלם, כן. הם בנו את סין. עכשיו, מה ששאלת קודם, במשטר שהיה, נגיד כמו גולד סטנדרט, זה לא יכול לקרות. למה? כי קוראים לזה price spice flow mechanism. אם יש לך כמות מוגבלת של כסף, נגיד בסטנדרט הזהב, ואז אתה מתחיל לייבא יותר משאתה מייצא, אתה מתחיל לשלוח את הכסף שלך, נגיד לצורך הדוגמה, לסין, כדי לשלם בעד היבוא שלך, קורה תהליך שבו לסין, לך אין פשוט מספיק, בסוף של התהליך,
כסף.
נגמר לך הכסף, בדרך קורה משהו לאג'אסמנט של המחירים, אבל לא ניכנס לזה. בסוף של התהליך נגמר לך הכסף, אבל עוד לפני שנגמר לך הכסף, יש לך הרבה פחות כסף בכלכלה שלך, והמחירים יורדים וכו', ואז לא משתלם לך לקנות בסין, כי המחירים שלך כבר יותר זולים וכו', אבל לא ניכנס לכל התיאור הזה. הבוטם ליין של הסיפור, שהמנגנון של הזהב לא היה מאפשר את הגירעון המטורף הזה במאזן המסחרי של ארצות הברית, שהוא גם כן משהו שאמריקה לא יכולה לצאת ממנו היום. בקיצור, לסיכום, התהליך הזה של ירידה מהגולד לינקג' ב-71 אפשר גידול עצום בחובות. הגידול העצום בחובות הזה לא אפשר גידול בתפוקה. התפוקה ההפך, ככל שהחוב גדל, התפוקה יורדת. אתה יכול להסתכל על התפוקה של השנים, של ה-10 שנים האחרונות, עומד בממוצע על 2%, העשורים הקודמים עמדו על 3%, לפני זה עמד על
4%. תפוקה זה בעצם...
גידול.
זה בעצם כמה GDP יצרנו, מינוס כמה התחוויות יש לנו.
לא, כמה GDP חדש יצרנו. שנה שעברה יצרנו טריליון, והשנה אנחנו מייצרים טריליון נקודה משהו. זה הגידול, ה-growth.
כן.
אז הגידול הזה הוא כל הזמן יורד, החוב עולה, היכולת שלך לשלם את החוב הולכת ומתרחקת, בדרך נוצרים נזקים, כמו שדיברנו, גם על ה-wealth gap, גם על, על שאר הדברים שדיברנו עליהם, על הממשלה, מלחמות בכרטיס אשראי, בום ובאס סייקלס, וכל התהליך הזה בסופו של דבר הוא, הוא חד-כיווני.
רגע, זה לא נראה, סליחה שאני שואל, אני מסתכל על הגרף, וזה נראה כאילו ה...
כן,
2008?
זה חזר.
מי זה, אובמה, משהו, הוא מקטין, זה נראה
לא,
קטן?
לא, אז כאן זה היה המשבר. אחרי המשבר, ב-2009, פשוט לא היה מספיק כסף.
אבל עדיין זה... נראה כאילו, אני רואה עד 2013, ונראה שזה עוד קטן, נכון? כן. אובמה הקטין את היחס... לא אכפת לי מאובמה, אני אומר רק...
לא, היה ירידה קטנה ביבוא במונחים של אחוזים מהתלה, כן. ב-2006-2007 זה הגיע ל-C. אבל כל התהליך, אז
רגע.
כן.
תודה.
ועכשיו, בתחילת ההקלטה, הבטחנו נבואת זעם.
הבנתי.
תראה, עכשיו... אתה מת, אני אגיד לך, נראה לי לאן אתה חוד, למה, איזה קייס אתה בונה?
לא, אני רוצה שאתה, איפה, איזה קייס אתה בונה?
אלי אין מושג, אגב, מה נבואת זעם שלו, אני מודה שלא התכוננתי לשיעור.
אוקיי.
נשמע כאילו אתה מתאר מצב, שבן אדם, שיש לו כרטיס אשראי קסמים, כביכול, ובכרטיס אשראי קסמים הזה, הוא קונה בלי סוף. ועם הקניות האלה, הוא בעצם בונה לעצמו את המשכורת, שלא משנה אם המשכורת עולה בצורה מיתה, החוב שלו לגדל בצורה בלתי נשלטת, וסופו של אדם כזה, זה שמתישהו בפועל, הכרטיס אשראי הזה לא ישווה שום דבר, ואז מה, הכל יתמוטט, זאת אומרת, תן נחש, הדולר לא ישווה כלום ואבק, כי הוא בפועל, לפי מה שאתה מתאר, לא שווה כלום ואבק.
תראה. אוקיי. בוא נניח ככה, יש לנו בן אדם, יש לו כרטיס אשראי, הוא כל הזמן מגדיל את כמות האשראי שלו, כדי שהוא יוכל לעמוד באשראי, הוא כל הזמן הולך לבנק, והבנק מקטין את שיעור הריבית שלו, כי זה מה שאנחנו ב-zero interest rate. בדרך הוא לוקח את כל האשראי הגדול הזה, ובאשראי הזה הוא... קונה בירה וקונה אוכל לא בריא ומשמין כמו חזיר.
ויוצא למלחמות.
ויוצא למלחמות עם השכנים שלו, והוא עושה לעצמו נזקים. וככל שעובר הזמן...
ומרי מסעדה.
יש לו חובות יותר גדולים, יש לו נזקים מצטברים יותר גדולים, אבל גם יש בעיה, כי חלק מהילדים שלו ממש לא מבסוטים מהסיסטם הזה. ואז הם הולכים ומצביעים לטראמפ, ואז הם מצבנים, ואז הם...
חוסר רציבות פוליטית.
הוא יוצר חוסר רציבות פוליטית בתוך הבית שלו. והתהליך הזה הולך ומחריף, ואין כרגע דרך לעצור את זה. זה כמו, תכף הדוגמה, זה כמו, נגיד, אנחנו עושים במטוס, ואז התברר לטייס שעברנו את נקודת ההלחזור, אין מספיק דלק לטיסה, אי אפשר לחזור לשדה הבא, אי אפשר לטוס לשדה הבא, אי אפשר לחזור לשדה הקודם. יש רק אפשרות אחת, נחיתת אונס, אבל בשביל נחיתת אונס בנמשל אי אפשר, כי צריך לבוא לאנשים ולהגיד להם, תשמעו, האמת שקצת עבדנו עליכם כל השנים.
חלקנו ימותו.
וגם חלקנו ימותו, אז הוא מעדיף לשתות שמפניה, ואתה יודע,
אלוהים גדול. זה מה שקורה כרגע.
עכשיו, כמה זמן? זה שאלת השאלות, אתה מבין? כי אם אני אגיד לך, תשמע, זה תהליך שיכול להימשך עוד 100 שנה, ובעוד 100 שנה יהיה רע, who cares? אנחנו, בני אדם לא אכפת להם, הם מחסלים את הדגה בעולם, שעוד מעט לא יהיה דגים, אז אכפת להם לחסל.
אתה יודע למה מחסלים את הדגה? נו. כי זה כל כך זול עכשיו עם הדולרים. כן. לקנות דגים.
דגים. אז לאנשים, זאת אומרת, 100 שנה לא אכפת. אז השאלה על איזה פרק זמן אנחנו מדברים, 5 שנים, 10 שנים, וגם לא כל כך ברור מה יהיה. זאת אומרת, רצית נבואת זעם. אני לא יכול לתת לך נבואת זעם במובן שאני אגיד לך, תשמע, זה מה שיקרה. זה לא ברור מה יקרה. האם אנחנו נראה עוד פעם 2008, האם אנחנו נראה עוד פעם 2000, האם אנחנו נראה יותר גדול מ-2008 ו-2000, אבל הם יצליחו לשלוט על זה לפני שיגיע איזה, כאילו, אפס value לדולר. יש פה המון סימני שאלה. עכשיו, זה כמו מגדל קלפים, שאתה כל הזמן מוסיף לו עוד קלפים למעלה, והיציבות שלו הולכת וקטנה. בסוף מגיע איזה רוח, שאתה אפילו לא יכול לצפות אותה היום, כמו שאף אחד לא יכול לצפות את טראמפ לפני שנה.
למה אתה חוזר ומעלה את טראמפ? מה הקשר שלו לסיפור?
אני חושב שאני מבין מה הוא אומר, כי זה משהו שקראתי גם על טראמפ, ודיברנו על זה אז. טראמפ הוא סממן של ה-70% האלה, שמרגיש שהם נדפקים מהשיטה. הם פחות מלומדים, והם פחות מתוחכמים, ויש להם פחות נכסים, והם כועסים. אגב, גם אני חושב ברני באותה מידה, כן? לגב. כל אחד והצורה שבה רואה את הפתרון, והם אומרים, בוא נשרוף את המועדון. בגדול, אם אתה שומע את רוב מצביע טראמפ, הוא אומר, לא אכפת לי. אני רוצה לשרוף את המועדון, אני רוצה לשרוף את הסנאט, השיטה תפוקה, טראמפ הוא הלפיד. שזה אגב, היטלר אחרי מלחמת העולם הראשונה, בדיוק אותה סיטואציה. לא אגב להשוות בין האנשים, להשוות את מה שאתה מתאר כאילו...
אני מסכים איתך, בגדול, בלי הממשל של היטלר, אני חושב ש...
לא, אני אומר, הוא נולד על ערס של הריסות כלכליות.
וברני אותו דבר, ברני סנדרס אותו דבר, וצריך לזכור שברני סנדרס כמעט לקח את הפריימריז, יכול להיות שאם זה היה לו קצת יותר זמן, יותר מומנטום היה לוקח בסוף, זאת אומרת שאם אתה לוקח את המצביעים של סנדרס, את המצביעים של טראמפ, ואפילו את אלה שלא מצביעים, רק הם לא מרוצים.
זה רוב מטורף.
רוב אמריקאים, הם לא מרוצים מהכיוון שהמדינה הולכת, זה בכל סקר עולה, וטראמפ הוא...
מה זה זה? הם לא יודעים, נכון? זה חבורה של בורים, שלא מרוויחים כסף, ופשוט יודעים שלא טוב להם. זה לא שיש פה איזה תמה שהם קמים בבוקר ואומרים, מה הרגע,
ההדפסה
של הכסף.
אני חושב שאיך שזה מתחבר לכל השיחה שלו, האנשים האלו קיימים כבר 50 שנה, וההורים שלהם והסבים שלהם, נכון?
זאת אומרת, כן, האנשים... כן, ההורים שלהם היו במצב יותר טוב מהם.
נכון.
בדיוק. אז בעצם מה שהם אומרים, אגב, כי אתה שומע את גם ישראל, יוקר המחיה וכל הדברים האלה, זה בעצם בעלי הנכסים נהיו יותר עשירים, הרבה מעט מהם. הדור החדש שמגיע ללא נכסים, יש לו פחות אפשרויות. הוא מרגיש שהוא נדפק כל הזמן, הוא עובד יותר קשה, יותר שעות, מרוויח פחות, נהיה עשיר פחות. ואז המחשבה הפוליטית שלו היא כעס. זה לא פייר, השיטה לא פיירית. ואז הוא מצביע בדרכים קיצוניות.
אני מסכים איתך חוץ מהמילה...
זאת אומרת, זה הצבעה דווקאית.
אני מסכים איתך חוץ מהמילה בורים, כלומר...
אני לא אמרתי בורים.
לא,
אני אמרתי בורים.
לא, אני לא מסכים עם המילה בורים, משום שאני חושב ש... בוא נגיד לך, או ש-99% מהאנשים הם בורים, או שבוא לא נעניק ציונים לאנשים שאנחנו לא אוהבים מה שהם חושבים. אני אישית לא אוהב את הצורה הזאת של, איך אומרים...
מחשבה פוליטית.
האססמנט של אנשים שיש להם דעה אחרת. אני חושב שיש הרבה אנשים לא בורים שתומכים בטראמפ, יש הרבה אנשים בורים שתומכים בהילרי קלינטון. אני חושב ש... אבל מה שאמרת, ביחס לכעס, והכעס הזה מוצדק. תשמע, לפני 40 או 50 שנה, אבא שלהם או סבא שלהם, אמא לא עבדה, כי לפני 70 נשים כמעט לא עבדו, מעט מאוד, וגבר אחד פרנס משפחה עם 5 ילדים, שזה בטח היה ממוצע, אז שלח אותם לקולג' וסיפק להם רפואה.
ועוד ראה בייסבול באמצע השבוע.
וראה בייסבול ועבד בבית חרושת באינדיאנה. והיום הבית חרושת הזה סגור, ושני בני הזוג צריכים לעבוד מצאת החמה, צאת הנשמה, יש להם 1.5 ילד, והקולג' עולה 120 אלף דולר לארבע שנים, אתם עוד אין לכם ילדים בקולג', אז אתם לא צריכים לדאוג, והרפואה עולה לו הון תועפות עם תוכניות שאתה השתתפות.
זה פשוט כועס, הוא פשוט אומר, אני עובד, אני קורא את
התחל. אני לא מכיוון בורים ברמת האנלפבטים, או משהו, אני משוכנע. הבורות היא שאני מוכן להתערב איתך, ש-99% מהאנשים לא מסוגלים להסביר בצורה קוהרנטית, מה לא בסדר.
ברור, זה ברור.
אז בזה אני אומר, זאת היא הבורות שאני מדבר עליה.
כן, אבל באותה מידה, 99, אני...
אני גם מדבר בשני הצדדים.
נכון. אוקיי, אז כן,
אני מסכים איתך.
כן? אז בוא שנייה, ניקח את זה מה אתה רואה שיקרה אם זה בעוד שנה, שלוש שנים?
רק...
הערה מנהלתית?
כן, הערה מנהלתית. אנחנו כבר בשעה 23, אנחנו בדרך כלל סוגרים ב-45 דקות.
יאללה, אז
פה... אנחנו צריכים להתחיל לסגור.
אוקיי, אז אני אגיד, איך אומרים...
ותן, תן נבואות שחורות, תן נבואות זעם.
לא, אני רוצה לשמוע, מה יקרה באותו יום?
תקשיב, הועיל ונאמר במקורותינו שמאז חורבן בית המקדש ניתנה נבואה לתינוקות ולשוטים, אז אני אקח את המשבצת של התינוק.
כבר קראנו לזה ש-99% מהעולם שוטים.
אל תהיה תינוק, נו.
בסדר, אני מדעיף משהו.
אבל תחת הקוויאט שאיך אומרים, זה רחוק מלהיות נבואה ודאית, הערכה אישית שלי שבטווח השלוש שנים הבאות אנחנו ניכנס למשבר שיהיה דומה ל-2008, אולי יותר חריף מ-2008. אני חושב שהוא יתחיל, ההרגשה האישית שלי, הוא יתחיל, לא, הוא יתחיל באירופה. יכול מאוד להיות שיתחיל דווקא באיטליה, שם המערכת הבנקאית היא המתנדנדת ביותר. האמת שהיא בפועל בפשיטת רגל.
זה יתחיל משם כי אתה חושב שהשתמשתי בארצות הברית כאספקלריה על המצב, אבל שם זה פשוט הרבה יותר קיצוני?
בטח, בטח. אני פשוט מכיר את הנתונים בארצות הברית יותר טוב, אז נתתי את ארצות הברית.
זאת אומרת, ארצות הברית לא במצב כזה גרוע כמו אחרים, זה גרוע...
כמו אחרים. היום זה מחלה. תשמע, בסין, רק בתור דוגמה, ב-2007 החוב היה 6 טריליון דולר, היום הוא 33 טריליון. יש מעט מדינות. אגב, ישראל היחסית היא במצב יותר טוב מהרבה מדינות אחרות, ביחס שבין החוב לתל"ג, אבל זה סיפור אחר. יש מעט מדינות שבמצב יותר
אז זה שוב מחזיר אותי למשהו...
אבל נורווגיה, פה, שם...
יש לי שאלה, נכון? כן. בוא נניח שהעולם זה שלושת... אני חייב לשאול את זה כי תמיד אני קורא את זה ואני לא מבין. העולם זה שלושתנו.
כן.
אני חייב לך $2.
כן.
זאת אומרת, נגיד, לכל אחד מאיתנו יש $10. אני חייב לך $2, ואתה חייב לי את $2. כן? סך הכל החוב בעולם הוא $4. אני במינוס, ואתה במינוס, ונגיד איתי חייב לי $2.
אבל לא, לך יש, אם בסיטואציה הזאת...
אז יש לי הון שמחזיר, זה $2, אז אנחנו עדיין even, נכון?
לא, אני חייב לך $2 זה מינוס במאזן שלך, הוא חייב לך $2 זה פלוס, אז בסך הכל אתה באפס.
זה הנקודה שלי. אז אם כל המדינות בעולם בכזה מינוס, או כל האזרחים בעולם כזה מינוס, בסוף זה even, זה לא break even, או שזה הכל ריביות,
אבל לא כולם זה מינוס.
מה?
אבל לא כולם במינוס, ולא כולם...
לא, אני אומר שלא כולם, אבל אני שומע כאילו ש...
לא, אבל זה לא חוב אחד לשני, זה חוב מהעתיד. הם חייבים לעתיד.
נכון? אבל העתיד הזה, זה עתיד מההון של מישהו אחר בעתיד.
או שהם ידפיסו את הכסף, אתה יודע.
הנקודה שלי שכאילו בסוף יש את אותה כמות תפוזים, את אותה כמות מסעדות או חיילים אוסטרים, ובעצם כל החוב הזה שכולם לוקים בו, בסוף הוא אפס.
לא, לא, הוא לא אפס, כי התחלנו את השיחה שלנו אוף רקורד על קרנות הפנסיה בישראל. אז קרנות הפנסיה בישראל, כשאני משקיע בקרן הפנסיה בישראל, היא חייבת לי כסף, זה כסף שאני מתכונן להשתמש בו כשאני אצא לפנסיה.
אבל לקרן יש פלוס.
איפה? הקרן הזאת, נגיד, קנתה בזה אגרות חוב של איזו הנפקה מצ'וקמקת.
סבבה, אבל...
עכשיו נגיד שהנפקה...
אבל היא קנתה, היא נתנה כסף
למי ש... לא, לא, הנה, בואו נקח את הדוגמה. הקרן קנתה איזה הנפקה מצ'וקמקת. עכשיו, ההנפקה המצ'וקמקת הזאת מבזבזת, היא לא שווה כלום, וזה חבורה של נוכלים שהולכים עכשיו לעשות חופש בקריבים. הכסף יעלה.
סתם משתמש בדוגמה, כאילו...
כן, זה אף פעם לא קורה.
להגיד?
לא.
לא, אל תגיד שום דבר.
אוקיי.
בפודקאסט שלנו אנחנו לא נותנים שום דוגמאות.
אני לא רוצה לדבר על אף חברה שכמעט הנפיקה.
אז נגיד שהבעלים של אותו חברה, לצורך הדגמה, לוקחים מצית וסופרים, שורפים את הכסף.
אבל זה לא קורה, נכון? הם לוקחים את הכסף והם מבזבזים אותו על מכוניות ועל מטוסים. אז אני אומר שסך כל הכסף זז, לא?
אבל הכסף לא מייצר, הוא נעלם. כי אם למשל, בואי נעשה את זה בדורה הכי פשוטה, אני קונה בכסף הזה סטייק ואני אוכל אותו, סליחה על הביטוי, אני מחרבן אותו, הוא נעלם. העושר הזה נעלם.
וזה בעצם כל החסך האדיר הזה שיש לנו?
אם אני מחזיק שני אנשים לעשות עבודה שבן אדם אחד יכול לעשות בשמונה שעות, והם עושים את זה בשני אנשים בשמונה שעות, וכל אחד ארבע שעות משחק סוליטר, זה נעלם. נכון?
הוא לא נעלם, הוא הולך אליהם.
כן, אבל הוא יכל ללכת לבן אדם אחד, ובן אדם אחד יכל לעשות עוד עבודה. אז הלכתי ובזבזתי את המשאבים על בן אדם שחצי מהזמן שלו לא עבד. זה בדיוק כמו לשרוף את הכסף, זה כמו לאכול את הסטייק ולחרבן אותו.
הבנתי.
פשוט השמדתי את הערך.
את ההון הזה שטיינת. אוקיי. אכלתי מעץ התפוחים ולא גידלתי חדש, $1,000,000 שווה אפס.
בדיוק. היה לי עדר של פרות ובמקום...
שחטתי אותו.
שחטתי את כולו.
הבנתי.
עכשיו נחזור אז לתחזית, כי אתה מסמן לי שצריך לגמור, ואם לא, אז כאילו סימנת. אז להערכתי זה יתחיל מאירופה, אני לא אתפלא אם זה יתחיל מאיטליה, להערכתי זה יהיה מדבק בסין, אני חושב שסין היא, היא איך אומרים, בלון עוד אפילו יותר גדול מארצות הברית, ובסופו של דבר אני חושב שאנחנו להערכתי בשלוש שנים הבאות, נראה משבר שהוא ישווה או ל-2008, יכול להיות שאפילו יותר גרוע, והאם הבנקים המרכזיים והממשלות יצליחו...
מה היה פה ב-2008? מה, במה זה התבטא?
כן, קפיצת קטנטנה במחירי הדיור של פאלו אלטו וחזרה...
פה בעמק זה לא כל כך השתמע, אבל בחלקים גדולים של ארצות הברית זה היה קטסטרופה.
עד היום שמעתי.
עד היום. אתה יודע, היו מקומות ששלחו בולדוזרים שירסו בתים. פשוט לא היה מה לעשות עם הבתים, היה למחור פשוט תרסו אותם עם בולדוזרים. זה היה קטסטרופה. אנשים הפסידו את הבתים שלהם, הפסידו מקומות עבודה. המערכת הבנקאית כולה הייתה על סף קריסה. מדברים על זה שהיינו 5 שעות או 3 שעות away מזה שה-ATMs לא יעבדו. זה מערכת מאוד מאוד סנסיטיבית, רגישה.
בגלל היחס האדיר בין...
לא, בגלל שכל דבר קשור בכל דבר. עכשיו, שוב, אפשר לעשות פוסטקאסט שלם על 2008. הייתה ועדת חקירה שכתבה דוח כזה, בטח 4 אנשים בכל אמריקה קראו אותו, כולל אני, 500 ואיזה 70 עמודים. סיפור מדהים. ואותם אנשים עדיין מנהלים את העולם. אותם בנקאים, אותו דבר, לא קרה כלום.
אז אתה אומר... לא רק להשאיר איזה כסף בצד, אלא להשאיר אותו בבית. אתה חושב שלא יהיה כסף בכספומטים.
תשמע, אמרתי לך, אני לא אמרתי שלא יהיה כסף בכספומטים, אני, איך אומרים?
לא, בתרחיש שאתה מתאר, שהוא תרחיש קיצוני, שלא בהכרח
יקרה. המאזין רז טוען שלא יהיה כסף בכספומטים, הוא שולח לי הודעות במסנג'ר.
אני אגיד ככה, זה לא בלתי אפשרי. אני חושב שלהחזיק קצת כסף מזומן בבית, זה דבר חכם, בעיקר אם תגיד לי איפה אתה גר.
אוקיי, אז אבל בואו נדבר על היום של אחרי 2008, אותו דבר גם יקרה כאן, זאת אומרת, אתה אומר שפשוט הבום אנד בסט פשוט יגדלו בעוצמות שלהם?
אנחנו יגדלו בעוצמות, תראה, יכול להיות מצב שיהיה, בואו נגיד, יש שני תרחישים, כמו שהיה בזמנו, אתם יותר מדי צעירים, אורנים הגדול ואורנים הקטן, שזה היו שני התרחישים שתכננו למלחמת לבנון בשנת 82, אז יש את המשבר הקטן והמשבר הגדול.
חיזבאללה או סוריה, לא? או לא. כלל ערבי או רק
סמוד. לא, משהו. אורנים גדול ואורנים קטן היה קו 40 קילומטר או עד בירות. אז בוא נגיד ככה, לפי התרחיש הזה יכול להיות מצב כמו שנת 2000, כמו משבר כמו 2008, אבל עדיין יצליחו להשתלט עליו. יהיו קורבנות, יהיה מחיר, הבורסה תרד, יהיו פיתורים, אבל עדיין זה יהיה. ואורנים הגדול או המשבר הגדול זה שהסיסטם הזה, הדט סופר סייקל הזה של דט, פשוט לא יצליחו יותר, כמו שאתה אמרת, לסובב אותו, ואז, who knows.
אוקיי, אז יש לי שאלה אחרונה לסיום. אני מבטיח שזה קצר. מה ניתן לעשות כדי לעצור את מה שאתה מתאר, כמו סוג של התחממות גלובלית כלכלית, שבסוף תוביל לאורנים קטן או לאורנים גדול. זאת אומרת, סתם זרקתי את הרעיון של מחיקת חובות. לא, לא ידעתי שזה באמת אופציה.
תראה, זה, אין פתרון פשוט, זה כמו יותר המשל, בן אדם גמר את הצבא, החליט שזה היה לו קשה מאוד 4 שנים בגולני, ואז הוא מחליט לעבור לדיאטה של 5,000 קלוריות ביום. בגיל 50 הוא פתאום שם לב שהוא שוקל 250 קילו, והוא לא מסוגל לרוץ 4 מטר. הוא לא יכול אוברנייט לחזור להיות בחור בן 18 ולהתגייס חזרה לגולני. הוא יכול לעבור דיאטות, הוא יכול לעבור ניתוח, הוא יכול לעבור זה, אבל כל מה שהוא רוצה לעבור, הוא צריך קודם כל להבין מה קרה לו. אני לכן כתבתי את הספר, אני חושב שהשלב הראשון זה שאנשים יבינו בכלל מה קורה בעולם סביבם, ולא ינהלו ויכוחים פוליטיים מטומטמים על מה שהפוליטיקאים אוהבים שאנחנו נתווכח עליו, שהם דברים חסרי ערך, משמעות ותוכן. אלא באמת לנסות להבין מה קורה. אחרי שמבינים מה קורה, יכול להיות שאפשר למצוא פתרונות כואבים יותר או פחות, לעשות רפורמות שיקבעו לחלקים באוכלוסייה שיכולה להרשות לעצמה שיחאיבו לה, לעומת רפורמות בחלקים באוכלוסייה שלא יכולה להרשות לעצמה
שיחאיבו לה. אבל בוא נהיה קצת יותר קונקרטי. נשמע כאילו מהדברים שאמרת, אחד, יש לנו 50% מהנכסים מחוזקים על 0.1% מהאוכלוסייה. נכון שפרקטית קשה להתעסק איתם, אבל נשמע כאילו...
לא 50%. בארצות הברית 0.1% מהאוכלוסייה מחזיקים בערך 25%.
אז 25, סליחה.
אבל אם תוסיף את הכל ה-1% תגיע
למספרים. כן, זה מה שמעתי, 1.50 זה מה שברני תמיד היה אומר, נכון? 1% מחזיקים 50% מהכסף. בעצם, יש משהו פרקטי שאתה חושב שניתן לעשות כדי לעצור את המומנטום הזה, או שאתה אומר, עזבו, חבר'ה, זה הולך להגיע, תשימו דולרים במזרן, זה אין מה לעשות. גם אם היה לנו קונצנזוס.
תראה, זו שאלה מאוד תיאורטית, משום שאני לא חושב שאפשר לייצר סוג כזה של הסכמה בין כל מי שהוא שחקן במגרש כדי לנסות להביא סוג של פתרון. אני, תראה, נחזור לדוגמה של המטוס עם הנחיתה.
אני אגיד לך מה צריך, צריך דיקטטו.
אוי ואי.
זה מה שיש.
זה מצחיק, כי זה בדיוק הטענה של הטראמפיסטים. כאילו לך, הוא חזה, אגב, טענות של מנהיגים אחרים שלא
עצמנו. לא, אני אתן לך את הדוגמה. אתה מושך את צבא ארצות הברית מכל המקומות שלו בעולם, מחזיר אותו פנימה, אתה ישר חוסך...
מאות מיליארדים.
יותר ממאות מיליארדים.
אתה באמת חוסך?
מאות מיליארדים.
בטח.
הצבא האמריקאי הוא לא זה שמייצר לך את ה...
שום דבר.
עזוב, לא נפתח את זה.
לא, אני נותן לך דוגמאות. זה לא מה שאני מאמין שצריך לקרות.
כן, אז מקטין את ההוצאה.
אתה מכניס את זה, מכניס אותו, אתה סוגר את היבוא.
לא, לא, זה לא יעזור.
כן, כן, תמשיך, נו.
נו, לא חשוב.
סטלין, דבר אליי.
תקשיב, יש פה מספיק חיטה. יש לנו מספיק אנרגיה סולארית.
מי שכל הישראלי מקליפורניה, זה דבר שלישי.
לא, וזהו, זה מדינה שהיא self-sustainable, שהעולם מתמוטט בינתיים.
אני חושב שהיו מדינות שעשו את זה בהיסטוריה.
תקשיב, מה שצריך זה לא דיקטטור, מה שצריך זה יותר חירות, מה שצריך זה פחות ממשלה, מה שצריך זה אם ניקח דוגמה במדינת ישראל, אבל אתה באמת חושב, תראה, מדינת ישראל בסקטור, נקרא לה הסמי ציבורי הענק שלה, הבנקים, המונופול של הבנקים דור א', ברשות שדות התעופה, רשות הנמלים, חברת חשמל, כל החבורה, לא אגיד בטלנים, אבל...
אבא שלי מגיע עוד שבוע, אני אגיד לו איפה תגר. אוקיי. הוא עובד ברשות שדות התעופה.
מצוין. טוב בשבילו. החבורה הזאת שעולה, איך בדמרקר רבים לקרוא, זה מיליציות המיסוי, שעולות כל כך הרבה כסף לדור הצעיר, ועולות כל כך הרבה כסף ביוקר המחיה בארץ. אתה באמת חושב שאפשר להגיע לאיזה קונסנזוס כזה שבסופו של דבר הבעיה תיפטר? ברור שלא.
הטענה שלי היא כזאת.
אתה צריך ככה, אתה צריך להיכנס איתם לדיון על להוריד להם את הפנסיה. דבר ראשון, אתה נותן להם עוד משכורת, 13, לפני שאתה מתיישב איתם. ובזה זה נגמר הדיון. זה נגמר הדיון.
לא, לא, באמת השאלה שלי היא שאלה, אתה כאילו כל פעם אומר, זה יהיה נורא קשה להביא את הקונצנזוס לפתרון. אני אומר, נניח והגעת אליו, יש פתרון? נגיד, התחממות גלובלית, כבר מדברים על זה שאנחנו, לא משנה באיזה תרחיש, עברנו איזושהי נקודת קיצון, נכון? האם אנחנו באותו סיטואציה?
אוקיי, אז אני אענה לך תשובה, כדי שלא תרגיש שאני מתחמק. אם נגיד יקרה הרע מכל, בסופו של התהליך, העולם לא יפסיק. אחרי משבר, נגיד...
השמש תזרח, ואנשים יצאו לב.
השמש תזרח, ואנשים... ועשר שנים אחרי זה, יתחילו מחדש. והעולם יחזור, אפילו אחרי דבר נורא כמו מלחמת העולם השנייה, העולם לא יפסיק. זאת אומרת, בסוף אנשים יקומו בבוקר, ויחזרו אחרי בחורות, וילכו לאכול, וילכו לעבוד וכו'. זאת אומרת, אפשר להגיע לאותה נקודה, בלהקטין את הכאב בדרך. אם אנחנו מסכימים שבסופו של דבר, נגיד 10 שנים מאוחר יותר, אפילו בתרחיש הכי קיצוני של חורבן מוחלט וחובות ופשיטת רגל ובסוף משהו ימשיך, העולם ימשיך, אז אפשר להגיע לאותו המשך על ידי זה שניקח וולנטרלי בהתנדבות חלק מהצעדים הכואבים שיקרו anyway. אבל אתה יודע שכשזה מגיע לצעדים כואבים, כולם רוצים שהצעד הכואב יהיה אצל מישהו אחר. אז לכן אני אומר, זה לא מעשי.
אוקיי. אבל אתה אומר שבאמצעות צעדים כואבים שיקטינו את כרטיס האשראי האינסופי הזה, קצת יותר משמעת, אם היינו מצליחים להגיע לשם, אז זה הדרך, ואם לא, אני צריך כנראה לחטוף סתירה כדי שתיקח אותנו לשם.
אכן.
אתה רואה? יש עתיד.
יש עתיד? טוב, האמת, אנחנו כבר בסוף. נבואות הזעם לא כל כך נוראיות.
טוב, אבל ראית איך צריכתי לרקח את הפחד הגדול. היה ממש מעניין.
רגע, חנן שטיינרט, הספר שלך שנקרא A Brief History of Money, How We Got Here and What's Next, זמין באמזון, בקינדל גם?
גם.
גם בקינדל?
או בכתובת www.usa2025, כן שמת שנה.
אוקיי, ארמומי.
עכשיו זה עוד יותר מעניין, מה יקרה ב-2025? היה מעולה.
טוב, צריכים לקרוא את הספר בשביל זה. תודה רבה. תודה רבה, אפי.
תודה רבה, איתי.
תודה רבה, חנן.
תודה לכם, ולכל אלה שעומדים בפקקים שעה ו-28 דקות.
שעה ו-40 כבר.
וואו, בטח כבר בבית.
כן, זה יהיה מעניין. ביי. תודה רבה, וסליחה על האורך.
תודה. ביי.